שלושה שיודעים. שלום לכם, משבר האקלים. השרה להגנת הסביבה, חברת הכנסת תמר זנדברג, פנתה לראש הממשלה נפתלי בנט בקריאה דחופה לקדם את ההכרזה על משבר האקלים כמצב חירום וכאיום אסטרטגי על מדינת ישראל, וזאת בצל האסונות ההולכים וגוברים ברחבי העולם. מיד נדבר איתה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ספשייל משבר האקלים. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפתרונות האפשריים וכל התחזיות הקשורות למשבר שמעסיק את העולם. מיד נדבר עם השרה להגנת הסביבה, חברת הכנסת תמר זנדברג, על משבר האקלים ועל הפתרונות האפשריים שלו, וגם נשמע את דבריו של ראש הממשלה בישיבת הממשלה על המשבר. מיד. וגם נבדוק איך האקלים המשתנה ישפיע על העולם החי בים וביבשה, ולמעשה כבר משפיע. נעסוק בתחבורה ציבורית חכמה כחלק משמעותי מהפתרון של המשבר, ואפילו נשמע על הקשר בין משבר האקלים לציוץ הציפורים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקאי אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ראש הממשלה בנט התייחס שלשום למשבר האקלים בישיבת הממשלה על רקע ההצפות בגרמניה ובבלגיה שגבו את חייהם של מעל 180 בני אדם, הצפות שעל פי חוקרים נגרמו כתוצאה ישירה מההתחממות הגלובלית וממשבר האקלים. הנה הדברים.
סוגיית משבר האקלים היא בעיית אמת עולמית. היא בעיה. ממשלת ישראל מתייחסת אליה כתזאת, ובזמן הקרוב, גם בהקשר הזה, אנחנו נביא פעולות לביצוע.
אנחנו שמחים לומר שלום לשרה להגנת הסביבה, חברת הכנסת תמר זנדברג, שלום.
שלום רב, אלן דודו.
שמח שאת איתנו, אז מה מדינת ישראל תעשה בעניין משבר האקלים? סליחה על השאלה המאוד כללית ורחבה הזו, אבל ראש הממשלה לא ירד לפרטים באילו פעולות מדובר, מתי הדברים האלה יבוצעו. אולי נשיג איזשהו פירוט ממך?
נכון, אז באמת קודם כל אני מאוד שמחה שראש הממשלה התייחס לנושא הזה, זאת התייחסות ראשונה שלו לנושא הזה בפתח ישיבת הממשלה, ובאמת אחרי מספר ימים שבהם ראינו בכל רחבי העולם שמשבר האקלים כבר כאן ושהוא עולה בחיי אדם. אני כשנכנסתי למשרד לפני רק חודש, שמתי את הנושא של מלחמה במשבר האקלים בראש סדר העדיפויות, ויש כמה דברים שבהחלט אפשר לעשות. אני כבר פניתי לראש הממשלה ופניתי ממנו, קודם כל שאנחנו בממשלה נגדיר את משבר האקלים כאיום אסטרטגי וכמצב חירום אקלימי. רק זה, אני חושבת, ישנה לנו את התפיסה ויגרום לנו להבין שמדובר במצב חירום ושצריך לפעול ולהיערך עכשיו.
אז רגע, אז באמת נספר למאזינות ולמאזינים שאכן פנית לראש הממשלה במכתב נפתלי בנט בקריאה באמת לקדם את ההכרזה הזו על משבר האקלים כמצב חירום וכאיום אסטרטגי על מדינת ישראל. אבל יש משמעות להכרזה כזו?
כן, יש משמעות להכרזה כזו, והמשמעות הזו מחייבת אותנו קודם כל להתייחס ברצינות ולהבין שהנושא דחוף וצריך לפעול עכשיו. דבר שני, יש לנו פעולות שצריך לעשות בשני מישורים. אחד זה להפחית את פליטות הפחמן, להקטין את זיהום האוויר ולהקטין את ההתחממות הגלובלית, למתן אותה. בשביל זה אנחנו נכניס בחוק ההסדרים הקרוב מס פחמן, שזה מס שיגבה כסף על הפליטות המזהמות. בעצם ישים תג מחיר על הזיהום ועל הפליטות שתורמות להתחממות הגלובלית. זו תרומה אחת של ישראל שתסייע...
זאת אומרת, רגע, נסביר את הנקודה החשובה הזו. מדובר בסוג של הפנמת עלויות. חברה שתרצה לזהם או לפלוט פחמן תצטרך לשלם. זה יהיה ממש מין מצבע כזה.
בעיקרון זה המזהם משלם. מי שמזהם גם ישלם את העלות שמושטת היום על הציבור. היא מושטת עליו בקיצור חיים, באלפי מתים, מוות מוקדם בשנה כתוצאה מזיהום אוויר. תרומה להתחממות הגלובלית, שבישראל היא חריפה במיוחד, והיא בעלת פוטנציאל נזק מיוחד, ובאמת מי שישלם את ה... בדיוק כמו שאמרת, הפנמת העלויות, מי שישלם זה יהיה מי שמזהם. והדבר השני, זה גם אם אנחנו נפחית את הפלטות ונמתן את העליית הטמפרטורה, עדיין אנחנו צפויים בשנים הקרובות לראות שינויי מזג אוויר קיצוני, לראות התייבשות, לראות עלייה במפלס פני הים, וזה הדבר שאנחנו צריכים להיערך אליו באמצעות פשוט הערכות, הערכות לשיטפונות, הערכות להתייבשות. והדברים האלה צריכים, צריך להערך עליהם פיקוד העורף, וצריך להערך עליהם הקבינט המדיני-ביטחוני. אנחנו רואים מה קורה בגרמניה, הכניסו שם ממש את כוחות הביטחון כדי לסייע בחילוץ ובשיקום. אנחנו צריכים להערך באמצעות משרד הרווחה, כי יהיו אוכלוסיות חלשות שיהיו פגיעות. אנחנו צריכים להערך באמצעות משרד החקלאות והגנת הסביבה, בגלל שיהיו צפויות פלישה של מינים מזיקים שלא ראינו בעבר. הרשויות המקומיות, עם דגש על רשויות החוף, צריכות להיערך, כי הצפות הן אופציה, ודיברנו כבר על התחממות וכולי, כלומר, בעצם אין רשות ואין משרד ממשלתי במדינת ישראל שלא צריכים להיערך כתוצאה ממצב החירום הזה.
האמת היא שכשאת מתארת את הדברים כך, זה נשמע כאילו לך יש את הכאב ראש הגדול ביותר כרגע בממשלה.
אני מעדיפה להסתכל על זה שיש את המשרד הכי חשוב בממשלה. להסתכל על זה מהצד הזה, כי באמת האחריות של המשרד שלי זה ממש לצלצל בפעמון ולהעיר את שאר הממשלה, להעיר גם את הציבור, כי אתה יודע, אנחנו מדברים על מצב חירום, במקרה הזה זה מצב חירום ידוע מראש, כלומר אנחנו יודעים מה הולך לקרות, אנחנו לא יודעים רק בדיוק מתי ואיך זה יקרה, אבל מומחים כבר מזהירים, ושוב אנחנו רואים ברחבי העולם שזה קורה, אנחנו רואים את כיפת החום בצפון אמריקה, אנחנו רואים כמובן את המצב באירופה עם השיטפונות באמת בסדר גודל, שלא נראה כמוהו אולי אף פעם, בטח לא במאה השנים האחרונות. ואלה מצבים שבישראל יכולים לקרות ביתר סט, בגלל המיקום שלנו, בגלל האקלים היבש שלנו. אבל מצד שני, אתה יודע, החדשות הטובות זה שאם אנחנו נכיר בזה עכשיו, אז יש עוד מה לעשות. יש לנו עכשיו, את המערכות
אני מבין שחלק מהיעדים שאת הצעת, ואפילו חלקם גרמו לאכזבה בקרב כל מיני פעילים שקשורים להגנת הסביבה ואיכות הסביבה, זה למשל הפחתת פליטות גזי החממה ב-85% ולא ב-100% עד שנת 2050.
נכון, וכאן אני באמת רוצה להתייחס לעובדה שכאשר אנחנו חלק מממשלה, לפעמים אנחנו צריכים לפעול בהסכמות ופשרות עם משרדי ממשלה אחרים. אני הייתי רוצה להעלות גם את היעד של השחתת הפלטות וגם את היעד של האנרגיות המתחדשות ליעדים יותר שאפתניים, וגם האמת שזה גם המצע של המפלגה שלי, ואגב גם של עוד מפלגות בקואליציה. אבל כאשר הייתי צריכה להגיע להסכמות עם משרד האנרגיה, עם משרד התחבורה, עם משרד האוצר, אז כן העדפנו לגבש יעד ממשלתי מוסכם, שכולם מחויבים אליו ורתומים אליו, וגם פועלים כדי להשיג אותו, במקום לעבוד, אתה יודע, אחד נגד השני, וכל אחד מציב יעד, והשני לא עומד בו, כי אני מזכירה לכם, אני מזכירה לך ולמאזינים ולצופים, שבשביל להפחית פלטות, אנחנו צריכים את משק האנרגיה מגויס לעבוד לאנרגיות מתחדשות, אנחנו צריכים את משק התחבורה מגויס כדי לעבור את תחבורה חשמלית, אנחנו צריכים את ההשקעות שהאוצר צריך להשקיע פה, ובאמת...
רגע, אז בנקודה הזו שאלה כמעט פרטית, אם אני רוצה לקנות רכב, משום מה החשמלי עולה בערך 50,000 שקל יותר. למה המדינה איכשהו מרשה למצב הזה לקרות, שאני אעדיף מנוע בנזין?
כן, זאת נקודה מצוינת. כבר עכשיו המיסים על הרכב החשמלי הם מיסים נמוכים, בדיוק כדי לעודד. הבעיה שהרכב עצמו הוא רכב יקר יותר, אבל אני יכולה לספר לך שממש השבוע ישבנו עם אני, יחד עם שרת הגנת הסביבה, יחד עם שרת האנרגיה ושרת התחבורה, וביחד גיבשנו תוכנית למעבר לתחבורה חשמלית, גם תחבורה ציבורית וגם תחבורה פרטית, להסיר חסמים, הטבות מס, עמדות טעינה, כדי באמת לתת תוכנית מעטפת, תוכנית כוללת למעבר לתחבורה חשמלית, גם ציבורית וגם פרטית, ואנחנו בהחלט מצפות להכניס את הבשורה הזו בקרוב, כי זה באמת מפתח להפחתת פלטות, כאשר הפלטות מתחבורה הם גורם זיהום מאוד משמעותי.
לגמרי אנחנו מדברים על קרוב ל-40% מהאנרגיה שמשתמשים בה וכל חגיגת זיהום האוויר וגם הרעש אגב בתחום העיר. אז רגע לפני ששוב נדבר על הדברים מלמעלה, חשוב לי להתייחס לאיזשהו מס קנייה שאתם פועלים להטיל על כלים חד פעמיים כדוגמה למשהו שיכול לפגוע בעניים. הכוונה היא טובה כמובן לייקר משהו שפוגע, מזהם וכולי, אבל למה זה מוביל? למצב שבו העשירים יכולים לקנות את זה ולזרוק, והעניים, כשם קוד כמובן, פחות.
אז תראה, באמת המטרה של הצעד הזה, זה פשוט לגמול, אני אגיד ככה, לגמול את ישראל מפלסטיק. ישראל נמצאת במצב של התמכרות לכלים חד פעמיים, הצריכה שלנו היא פי חמישה מהצריכה הממוצעת באירופה, והפלסטיק והכלים החד פעמיים מהווים גורם זיהום משמעותי מאוד של החופים, של הים, של הנחלים, של המרחב הציבורי. כולנו שהולכים לטייל בטבע, אנחנו מכירים את שקיות הפלסטיק שמתנפנפות להן ופוגעות בבעלי החיים וגם בנו. המטרה היא לא להשית מס על הציבור, המטרה היא שהציבור לא ישלם את המס הזה ולא יקנה את הכלים החד פעמיים, אלא יעבור לאלטרנטיבות אחרות, ירחץ כלים, ישתמש במדיח כלים, אלה אלטרנטיבות הרבה יותר מקדמות.
מה עם חינוך? כמו שעשו בעבר, תמיד נותנים כדוגמה מובהקת, לקטוף פרחי בר וכולי, אי אפשר לחנך אותנו?
יפה מאוד, המטרה שלנו היא שסוף סוף אנחנו נפסיק לדבר על הקמפיין של פרחי הבר, ונתחיל לדבר על הקמפיין של הפלסטיק. אנחנו כבר 40 שנה מדברים על שינוי התנהגות היחיד שהצלחנו להוביל בציבור, וזה שינוי התנהגות.
את צודקת שזו הדוגמה היחידה שאנחנו שולפים.
אבל אנחנו, הגיע הזמן שבאמת, אני רוצה להגיד לך שהגיוס של הצעירים והנוער לתחום הסביבה והפלסטיק הוא אדיר, ואנחנו בהחלט מצפים שהם יובילו שינוי במשפחות שלהם, בכיתות, בקהילות, והם יהיו סוכני השינוי, כי בסופו של דבר כדור הארץ יישאר בשבילם ובשביל הילדים שלהם.
טוב, עד כמה את חושבת שהצעדים האלה יהיו אפקטיביים, ובכלל תצליחי לממש אותם או ליישם אותם? אנחנו יודעים שאוקיי, הרצון הוא כמובן חשוב וכולי, כולם רוצים לתקן את המצב, אבל יש הרבה אינטרסים, יש הרבה תאגידים ובעלי הון וכולי. עד כמה הדברים יהיו אפקטיביים, והאם לא כבר חצינו את נקודת האל חזור? כי אנחנו כאן בתוכנית לפחות מקבלים אין ספור אייטמים על פגיעות בבעלי חיים, שינויים דרסטיים, כולנו יודעים שכבר יש החמצה של המים והתחממות וכולי.
בהחלט, שינוי, המשבר האקלים, ההתחממות הגלובלית והמשבר למערכות האקולוגיות והביולוגיות הם כבר כאן. חלק משמעותי יהיה להיערך עליהם, כי יש דברים שגם אם עכשיו אנחנו נפסיק לפלוט פחמן לגמרי, כבר קרו ויקרו. אנחנו כן צריכים למתן ולהפחית את הפלטות שלנו ואת הזיהום כדי למנוע נזקים חמורים יותר בעתיד. מומחים מעריכים שנקודת האל חזור היא עניין של שנים ספורות, ובהחלט יש לנו עבודה לעשות כדי לא להגיע לשם. אני חושבת שהצעדים, כל הצעדים האלה שדיברנו עליהם, גם מס פחמן, גם הנושא של הכלים החד פעמיים, גם התחבורה החשמלית, כל הדברים האלה הם בהחלט צעדים שתהיה להם אפקטיביות. מס פחמן הוכח כאמצעי אפקטיבי בכל מדינות אירופה שהכילו אותו. הכלים החד פעמיים, אנחנו עשינו עבודה כלכלית והראינו שמדובר בהפחתת צריכה של 40%, שזה דרמטי. וזה רק ההתחלה, משם אנחנו נמשיך. כלומר, בהחלט יש כאן תהליך שמדינת ישראל, בתפיסה שלי, עולה מדרגה בהתמודדות, בהבנה שלה את משבר האקלים, ובהתמודדות שלה עם המשבר הזה. ובהחלט יש מה לעשות, זה בידיים שלנו, גם של הציבור הרחב, וגם שלנו, של ממשלות, של ארגונים, של חברות גדולות.
אז בדיוק בנקודה הזו אני אשאל את השאלה האחרונה ברשותך, כשאני משליך לכלוב הזה של המחזור, איזשהו בקבוק, זה באמת קורה עם זה משהו ברמת המחזור, או שזו פיקציה?
א', כן, זה קורה, וב', החל מדצמבר השנה, אתה כבר לא תשליך אותו לכלוב, אתה תשליך אותו למכונה אוטומטית, שתשקול אותו, תסמן אותו, תעביר אותו למחזור, ותחזיר לך את הפיקדון בתלוש שאתה תוכל באותה חנות שבה החזרת את הבקבוק, ללכת ולממש את התלוש הזה, ולקנות, להשתמש בו כהנחה לקנייה שאתה קונה, כך שאנחנו גם כאן, כאשר כל הדבר הזה קורה במסגרת העובדה שחוק הפיקדון יתחיל לחול על הבקבוקים הגדולים, מאבק שאנחנו 20 שנה מנסים להוביל אותו, וסוף סוף יקרה. זה עוד עליית מדרגה גם כן בגמילה של ישראל מהפלסטיק ומהוצאת הבקבוקים הגדולים, גם מנפח ההשפעה וגם מהמרחב הציבורי. ובהחלט מחזור, אתה מאוד צודק שמחזור הפלסטיק הזה, הוא הצעד, אני אגיד, זה הצעד השני. הצעד הראשון זה הפחתת השימוש, ובאמת הימנעות משימוש. אבל אם כבר משתמשים, אז בהחלט מחזור זה מהפכה שישראל נמצאת בתחילתה, אנחנו מתכוונים להגביר אותה מאוד בקדנציה הקרובה.
ואת עומדת מאחורי התשובה שלך לשאלה שלי, מה היא צריכה את כאב הראש הזה? זה נשמע אחד באמת מהמשרדים העסוקים ביותר שיהיו בשנים הקרובות.
בהחלט, חד משמעית.
אוקיי, תודה רבה לך, השרה להגנת הסביבה, חברת הכנסת תמר זנדברג, בהצלחה כמובן, תודה.
תודה, תודה לכם, בהצלחה לכולנו.
תודה.
משבר האקלים הוא עניין של ביטחון לאומי, לא פחות. כך קובע השגריר והשליח המיוחד לשינוי האקלים ולקיימות במשרד החוץ, מר גדעון בחר. עד היום הייתה ישראל שחקנית שולית בזירה הזו, אבל מצב העניינים מתחיל להשתנות. אנחנו שמחים לומר שלום לשגריר ולשליח המיוחד לשינוי האקלים ולקיימות במשרד החוץ, גדעון בחר, שלום.
שלום וברכה.
ראשית, למד אותנו מה הקשר בין כמובן משבר האקלים בו אנחנו עוסקים לבין ענייני ביטחון.
הקשר הוא ישיר והדוק מאוד. אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על האזור שלנו, על המזרח התיכון, אנחנו רואים שהמזרח התיכון הוא אזור שנפגע הרבה יותר מהממוצע העולמי בשל שינויי האקלים. בין אם זה הצפות, שיטפונות, גלי חום קשים, אפילו טמפרטורות באופן קבוע של מעל 50 מעלות צלזיוס באזור שלנו. כל זה משליך באופן ישיר על היציבות של מדינות, על הגישה שלהן למים, על היכולת שלהן לגדל מזון, משפיע באופן ישיר על האפשרות להגירה, לגלי הגירה וכן הלאה. לכן אנחנו רואים קשר ישיר בין ביטחון וביטחון לאומי לבין שינוי האקלים באזור שלנו, אבל גם בכלל בעולם.
עכשיו למד אותנו, אתה השגריר והשליח המיוחד לשינוי האקלים ולקיימות במשרד החוץ, על מה אתה אמון? מה בדיוק התפקיד שלך?
התפקיד שלי הוא לשלב את האספקטים של שינוי האקלים וקיימות במדיניות החוץ של ישראל. הנושא הזה של שינוי האקלים וקיימות בכלל בשמירה על הטבע הם היום נושאים בינלאומיים מאוד מאוד חשובים. הם חזק מאוד על סדר היום הגלובלי בין מדינות, ראשי מדינות מדברים עליהם, כנסים בינלאומיים מתכנסים בהם. למעשה האירועים החשובים ביותר היום של האום, כמו ועידת האקלים הקרובה, קופ 26 בגלאזגו, הן בנושאים של שינויי אקלים. תפקיד כמו שלי קיים בהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות מתקדמות בעולם, שמשקיעות בזה משאבים רבים מאוד, כי ברור לכולם היום שמהפכת האקלים שאנחנו נמצאים כיום בעיצומה משפיעה על כל אספקט של החיים שלנו, על כל דבר ודבר שאנחנו עושים, וכמובן על היחסים הבינלאומיים ועל יחסים בין מדינות.
בוא נדבר לרגע על החלק של ישראל במשבר, ואולי גם בחלק מהפתרונות ביציאה מהמשבר. מה אנחנו כמדינה יכולים לעשות כדי לתרום כמובן את חלקנו למאמץ העולמי, איכשהו למגר את משבר האקלים, או איכשהו לפחות לבלום אותו?
אנחנו צריכים לעשות שלושה דברים עיקריים. הראשון שבהם זה לצמצם לאפס את פליטת גזי החממה שלנו עד 2050, כמו הרוב המכריע של מדינות העולם, ארצות הברית, האיחוד האירופאי והמדינות המתקדמות. זו המשימה הראשונה וחשובה ביותר שלנו. הדבר השני שלנו שאנחנו צריכים לעשות הוא הערכות, מה שנקרא אדפטציה, להשלכות המאוד כבדות של שינויי האקלים עלינו. אנחנו צריכים שהתכנון במדינת ישראל יהיה כולו תכנון מוטה שינויי אקלים, תכנון שבונה ערים חסינות לשינויי אקלים, תכנון שמחזק את כל היציבות שלנו. אנחנו צריכים לראות כלכלה שבנויה למצב שיודעת להתמודד עם האפקטים של שינויי האקלים. הדבר השלישי, והוא לדעתי אולי החשוב ביותר, הוא התרומה המאוד מאוד משמעותית שישראל יכולה להביא לעולם היום בתחום של החדשנות האקלימית.
זהו, זה נושא שבאמת רציתי שתתייחס אליו, כפי שהתייחסת אליו במאמר, כי זה באמת מאוד מסקרן. מה אנחנו יכולים לתרום בתחום החדשנות האקלימית?
תראה, העולם נמצא היום בבעיה קשה. יש יותר בעיות מאשר פתרונות למשבר האקלים. ופה בישראל ישנה חדשנות אקלימית מדהימה, שיכולה לספק פתרונות מרחיקי לכת לעולם כולו, הן בהיבט של צמצום הפליטה של גזי חממה, אבל גם בהיבט של ההסתגלות של מדינות בעולם למשבר האקלים שהוא כבר כאן. בוא ניקח דוגמאות. אנחנו מדברים היום על חמישה תחומים עיקריים שבהם ישראל מובילה בעולם, והם כולם רלוונטיים לנושא הזה של המשבר האקלימי.
כן.
הראשון שבהם הוא הנושא של מים. מים, אקלים ושינוי אקלים לא ניתן להפריד ביניהם. ישראל מחזיקה בשיאים עולמיים של טיהור מי השפכים לדוגמה, 90% ממי השפכים שלנו מתוארים. תארו לכם מה היה המצב בעולם כולו, אם כולם היו מתארים 90% מהשפכים שלהם ולא שופכים אותם בטבע, לימים, לאגמים וכן הלאה. או הנושא של התפלה, או הנושא של מניעת אובדן מים במערכות מים עירוניות, זה היה חוסך מיליארדי טונות, מאות מיליוני טונות של CO2 שנפלטים היום לאוויר לחינם בשביל לשאוב מים שאחר כך מתבזבזים. בואו נסתכל על הנושא של חקלאות. כאשר שינוי האקלים מכים בעולם, ישנן בצורות, ישנן גלי חום, חייבים לעבור לחקלאות מבוססת השקיה ולא חקלאות בעל. וגם פה יש פתרונות ישראלים מדהימים שמצד אחד יכולים להביא להגדלת ביטחון המזון בעולם, אבל מאידך גיסא גם יכולים לצמצם פליטה של גזי חממה. רק לאחרונה התבססנו על המצאה ישראלית חדשה, גידול אורז בהשקיה בטפטוף, דבר שיכול לחסוך גם כן כמויות עצומות של גזי חממה. הנושא השלישי הוא הנושא של אנרגיות מתחדשות. רבותיי, תאמינו לי, יש פה תרומה ישראלית אדירה באגירת אנרגיה, בהתייעלות אנרגטית, בפתרונות שמביאים אנרגיות חדשות, והעולם ממש ממש תמה לזה. ואנשים מסתכלים עלינו. אני חזרתי משבוע שעבר מביקור בארצות הברית, ובכל מקום שהייתי, אנשים אמרו לי, גדעון, אמבסדור, אנחנו רוצים ללמוד מישראל, אנחנו רוצים לשתף פעולה עם ישראל, ואני הצגתי להם פתרונות.
אז זהו, אז יש מי שבאמת מייצא את הטכנולוגיה הזו, יש מי שמרכז את כל המידע שיש לכל מדינה, כמו למשל הפיתוחים הרבים שהם כמובן של ישראל, ואיך הוא ידע ליישם אותם בעולם, מישהו אחראי על הדבר?
זה צריך להיות מאמץ לאומי של מדינת ישראל. משרד החוץ עושה את זה, כמובן באמצעות 107 הנציגויות והשגרירויות שלנו בחול. משרדי ממשלה אחרים חייבים גם כן להיכנס לזה. יש פה שדה אינסופי של הזדמנויות, גם למנוע את משבר האקלים ולצמצם את הפגיעה שלו, אבל גם לתרום בצורה אדירה לכלכלה ולייצוא במדינת ישראל. צריך להבין שהעולם תמה לפתרונות, ופה יש פתרונות. אני אמרתי קודם שישנם חמישה תחומים, ציינתי שלושה, שבהם ישראל יכולה לעזור. אנרגיות מתחדשות, מים וחקלאות, ואני מוסיף גם הפיתוח של תחליפי חלבון מן החי. ישראל עם מעצמה עולמית, אחת משלוש המדינות המובילות בעולם, במחקר ובפיתוח של תחליפי חלבון מן החי.
שמע, אתה באמת הזכרת פה הרבה מאוד פיתוחים ישראליים, ונשמע שבאמת המוח המקומי פה עובד. האם אנחנו מיישמים אותם על עצמנו? האם אנחנו פה משתמשים בהפקה של אנרגיה סולארית למשל? אנחנו עושים מספיק כאן אפילו? או רגע לפני שאנחנו מייצאים את הטכנולוגיה הזו? זה קורה כאן?
לא מספיק. אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר. אני חושב שאנחנו פה אצלנו יכולים לעשות הרבה יותר. האתגרים שלנו הם אתגרים דרמטיים. הטמפרטורה אצלנו במזרח התיכון עלתה, או בישראל, כבר בערך במעלה וחצי, זה פי פעם וחצי מההתחממות הגלובלית.
וואו.
קצב פני הים עולה פה בערך במהירות של 4 מילימטר בשנה, וזה הולך ומחריף, הולך ונעשה חמור יותר ויותר. אנחנו חייבים באמת כולנו להתגייס לנושא הזה של משבר האקלים. זו, אני אומר לך, זו באמת משימה לאומית מהמדרגה הראשונה. את התרומה הבינלאומית שלנו בתחום של החדשנות האקלימית, ללא שום קשר, אנחנו חייבים לעשות ולהמשיך ולדחוף קדימה. אבל גם פה במדינת ישראל אנחנו חייבים להתעשת ולהשקיע את המשאבים, התקציבים, כוח אדם, ולהבין שהאתגר הסביבתי והאקלימי הוא האתגר הגדול של העשורים הקרובים. לשם לכוון את האנרגיה שלנו.
טוב, תודה
לשם
לך.
לשם להתכוון כמדינה, כממשלה, כמערכת.
לגמרי אנחנו גם מובן מפנים את המאזינים והמאזינות גם למאמר המלא שכתבת, שבו אתה באמת מפרט את הדברים שנגעת בהם בשיחה הזאת. תודה רבה לך גדעון בחר, השגריר והשליח המיוחד לשינוי האקלים ולקיימות במשרד החוץ. תודה לך.
בבקשה.
סופות ברקים ארקטיות נדירות בצפון אלסקה. מטאורולוגים נדהמו כששלוש סופות רעמים רצופות חלפו על פני הקרח הארקטי שבין סיביר לצפון אלסקה ושחררו ברקים. מיד נבין מדוע המדענים נדהמו מהתופעה הזו. מדובר בככל הנראה תופעה שהופכת להיות פחות ופחות נדירה עם ההתחממות הגלובלית. שלום לפרופסור יואב יאיר, דקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
ראשית, טוב, אני כמובן תמיד מתלבט בין סופת ברקים לסופת רעמים, אבל זו תופעה שהיא סמוכה, נכון? לא נורא.
כן, ודאי, הרי גם גידי גוב אמר בכבש ה-16 ברקים ורעמים. אז,
בסדר.
כולנו מכירים את זה, זה בא ביחד.
אז אוקיי, סקיפ, לדעתי, נכון. יונתן גפן שכתב את זה, אני משער שהוא זה שאחראי למילים ככל שאני זוכר. בוא נדבר על העובדה שהחוקרים והמטאורולוגים נדהמו. מה כל כך מיוחד בסופת ברקים ארקטית שם בצפון אלסקה?
אז בדרך כלל אין שם בכלל סופות ברקים. בכלל לא, ולכן השכיחות הפתאומית הזאת של סופות כל כך צפוניות, די הדהימה אותנו והפתיעה, וזה התגלה על ידי תצלומי לוויין, של לוויין שממפה את כל הברקים בחצי הכדור המערבי, שנקרא GLM, Global Lightning Mapper, ואז הוא רואה בזמן אמת איפה יש הבזקים של סופות ברקים. אפשר לראות את זה גם ביום וגם בלילה, בגלל שהגלאי שם מזהה קו ספקטרלי של חמצן, שנלווה לזרם החשמלי האדיר כשברק עובר באוויר ומפרק את פולקולות חמצן לאטומים, ואז אנחנו מזהים איפה היה ברק, פשוט לפי הקו הספקטרלי הזה. והנדירות של התופעה, מעבר לקו רוחב 65 צפון, זה פשוט דבר מפתיע, הייתי אומר, יוצא דופן, אבל אולי איזשהו סיבה לבאות, כי השכיחות של הברקים בקווי רוחב גבוהים עלתה פי 10 ב-20 שנה האחרונות. אנחנו רואים יותר ויותר ברקים במקומות שאף פעם לא היו. זה להערכתנו תוצאה של התרמודינמיקה האטמוספרית ושינוי האקלים. האוויר יותר חם, יותר בלתי יציב, יש לך מקורות לחות, ואז אתה מקבל עננים ענקים שיוצרים סופות ברקים. מה שמאוד שכיח כמובן בקווי רוחב טרופים וסובטרופים וגם בישראל בעונות מסוימות, אבל כמעט ואף פעם לא מתרחש במקומות שאתה ציינת, בצפון אלסקה או בצפון סיביר.
אז האם התופעה הזו פרסה, זאת אומרת, בפני עצמה היא לא טובה, או שמדובר באיזושהי נורת אזהרה לכך שבאמת יש מתחוללים שינויים דרמטיים?
אני חושב שההצהרה השנייה שלך מדויקת לחלוטין. זאת נורת אזהרה מהבהבת, או אם תרצה מבזיקה, שמספרת לנו על שינויים די דרמטיים בסירקולציה, בתחזורת האטמוספרית וב... תנאים המטאורולוגיים שסוררים, בעיקר בעונת הקיץ כמובן, בקווי הרוחב הצפונים של צפון סיביר וצפון קנדה ואלסקה. ולמה זה חשוב? משום שגלי החום שאנחנו מדברים עליהם ומופיעים בתקשורת בעת האחרונה, גורמים לכך שאזורים רבים שהיו מכוסים בקרח הופכים להיות חופשיים מקרח, וזה גורם להתעדות רבה ולשחרור הרבה מאוד חום כמוס לאטמוספירה שמבצר, יוצרים ענני סופה. הברקים הללו, באותם קווי רוחב גבוהים, יכולים להציץ שריפות, ופה אנחנו מקבלים מעגל שלילי, vicious cycle כזה.
וואו.
אתה מקבל ברקים שמציטים שריפות, שבעצמן פולטות עוד CO2 לאטמוספירה, והרבה פיח לאוויר, ומעודדות בעקיפין יצירת סופות נוספות. אני חושב שדיברנו על זה בהקשר של השריפות האדירות שהיו באוסטרליה לפני שנתיים. עצם השערה והשריפה שיוצרת אותה גורמת לברקים לדלג, לפעמים מרחקים של עשרות ומאות קילומטרים, ולהדליק שריפות חדשות. וכל זה, זה טביעת האצבע המובהקת של שינוי האקלים העולמי שאנחנו מדברים עליו, ושעכשיו פתאום כולם אומרים, וואו, לא ראינו את זה מגיע. אז לצערי, ואני חושב שהמאזינים אולי כבר יודעים, ראינו את זה מגיע, ואפילו די חזינו שזה עתיד להגיע, ועכשיו זה מתרחש לנגד עינינו.
טוב, אנחנו באמת עוסקים כל התוכנית הזו במשבר האקלים, אז אם היינו בטוחים, או לפחות אני הייתי בטוח, אוקיי, אז יש התחממות גלובלית, אז כן, יחולו שינויים מינורים וכולי, הנה אנחנו מקבלים עוד הוכחה לכך שהשינויים ממש לא מינורים, ואנחנו שומעים שוב שיטפונות וגשמים בעוצמות, בפיזור שונה, זאת אומרת, הכל משתנה בצורה דרמטית, זה לא משהו שאפשר להקל ראש בו.
לגמרי לא להקל ראש בו, ואני חושב שהציבור עכשיו מבין את זה. אם פעם הייתה, אתה יודע, היו אומרים, the storm of the century, פעם במאה שנה יש כזאת סופה, שיטפונות שפעם האחרונה היו באמצע המאה ה-20, השכיחות של אירועי הקיצון, שזה מה שתופס את תשומת לב התקשורתית ומן הסתם הפוליטית והכלכלית, התדירות שלהם גדלה והולכת, זה גם כן לא משהו מפתיע, כי בדוחות של ה-IPCC, אותו פאנל בינלאומי לשינוי אקלים של האום, אנחנו רואים דיווחים כבר מלפני 15 שנים שצופים שזה יגיע, ולכן מבחינה אקדמית הייתי אומר או מחקרית, אין בכך הפתעה. מה שמפתיע זה המהירות שבה זה מתרחש לנגד עינינו, כי מנגנוני המשוב, הפידבק מקניזם בתוך מערכת האקלים, נכנסים לפעולה בעוצמה הרבה יותר גדולה, ואני אתן דוגמה אחת, דודו, שקשורה למה שאמרתי מקודם, על אלסקה וצפון סיביר, ההפשרה של הקרח המהירה באזור גרינלנד וכיפת הקרח הצפוני, גורמת לכך שאזורים שהם היו לבנים ובהירים ומחזירים קרינת שמש, הופכים לפתע להיות כהים וכחולים כהים או שחורים, ובולעים של קרינת שמש, מה שמאיץ עוד יותר את תהליך ה-ice albedo feedback, כלומר שינוי תכונות ההחזרה של כל אזור הקוטב הצפוני וסביבתו, מה שמביא לשינויים במערכת הרוחות, בגלים האטמוספריים הגדולים שמנהגים את מערכות הסופה שאנחנו מכירים, ולכן הסופה הזאת שהייתה באירופה לכשעצמה, היא תופעת מזג אוויר מוכרת, אבל בגלל השינויים האקלימיים שמתרחשים לנגד עינינו, היא הייתה הרבה יותר גדולה ואיטית, לקח לה הרבה מאוד זמן לזוז ממקום למקום, ולכן ירדו כמויות גשם אדירות באותו מקום. ראינו את זה לפני שנתיים ביוסטון, בהוריקן ששם ישב על העיר והמטיר 1,000 מילימטר גשם ב-48 שעות. אז זה דברים שאנחנו צריכים להתרגל להם, זה ה-new normal, מה שנקרא, המציאות החדשה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דקן בית הספר לקיימות במרכז המתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
בבקשה, להתראות.
אנחנו שמחים לומר שלום לאקולוג ימי, פרופסור מאוז פיין, אוניברסיטת בר אילן והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, שלום.
שלום רב.
אנחנו רוצים להבין איך ההתחממות הגלובלית ושינוי האקלים, גם הצפוי וגם מה שקורה, משפיעים על הים, על מה שחי בתוך הים, גם נדבר ספציפית על כל מיני יצורים, אבל איך, מה הקשר בין ההתחממות הגלובלית למה שקורה מתחת לפני הים?
ההתחממות הגלובלית משפיעה על הכל, לא רק על הים, גם בסביבה היבשית, אבל כמובן שבים, כמו היבשה, גם הים מתחמם, וכיוון שהים הוא סביבה יחסית יציבה, כאשר השינויים האלה, כמו גלי חום וההתחממות הרציפה של הים קורה, זה משפיע מאוד על סביבות ימיות, בין אם קרות ובין אם טרופיות. צריך לזכור שהים תופס 75% מהכדור הזה, ולכן אנחנו מדברים על סביבות חיים מאוד מאוד שונות, מסביבות קרות מאוד ועד סביבות טרופיות, אבל אפשר להגיד שגם אלה וגם אלה מושפעות מאוד מהטמפרטורה. הטמפרטורה משפיעה על המפלס, כיוון שהמים מתפשטים למעשה ומפלס הים עולה. זה משפיע על פיזיולוגיה של הרבה מאוד בעלי חיים, שתחת טמפרטורה כמונו, תחת טמפרטורה גבוהה יותר, נושמים יותר מהר, המטאבוליזם, הפעילות האנרגטית שלהם היא גבוהה יותר בעליית טמפרטורה, ולחלק זה מגיע גם לטמפרטורות שהן קיצוניות. למעשה גם לנו בעלייה של מעלה 2, אנחנו כבר טוענים שיש לנו חום והולכים לרופא, כך גם בסביבה הימית להרבה מאוד אורגניזם בעלייה כזאת של חצי מעלה, מעלה, ובטח בשתי מעלות, יש השפעה ניכרת על היכולת שלהם להתמודד עם עליית הטמפרטורה הזאת.
וואו, טוב, למרות שאנחנו מבינים שכדי לחמם את כל הים צריך הרבה מאוד אנרגיה, אבל גם שינויים קטנים יחסית, כמו אפילו חצאי מעלות, זה משהו שהוא כן דרמטי, נכון? לפעמים זה נשמע לא דרמטי.
אז עלית על פה על נקודה מאוד מאוד חשובה. קודם כל, זה נשמע לנו שהים הזה הוא ענק, אבל הנה, הוא מתחמם גם בעומק הים, אנחנו רואים התחממות, אז כנראה שהאנרגיה הזאת כן קיימת פה. כלומר, זה שהבינו את החממה שבה אנחנו חיים, מאפשר להרבה מאוד מהאנרגיה הזאת להישאר פה ולהישאר בים, וזה גם גורם לחלק מאי יציבות של מזג האוויר והאקלים, בשל כל האנרגיה הצורה בים. ואפשר לומר שבאמת האזורים הרדודים יותר הם שמושפעים יותר מגלי החום ומעליית הטמפרטורה, אבל זה מגיע גם לעומק הים, גם בעומק של מאות מטרים רואים את ההשפעה של ההתחממות הגלובלית.
וואו, עכשיו בוא נדבר באמת, טוב, הזכרת כמובן את ההשפעה על היצורים שחיים, אנחנו שמענו באמת על כל מיני תופעות כמו הלבנת אלמוגים וכולי, זה קשור להתחממות הגלובלית או לעצם היות המים הופכים להיות חומציים יותר ויותר, שזה גם נגזרת של ההתחממות הגלובלית?
אז בוא נעשה סדר בעניין הזה של אלמוגים. אותו CO2 שגורם לאיבוי אפקט החממה, אותו CO2 שנפלט מהתעשייה, זה גורם באמת לאיבוי החמה, הוא גם זה שנכנס אל הים וגורם להחמצה, למעשה הופך את הים ב-pH נמוך יותר או פחות בסיסי.
אז רגע, זה משהו שהוא לא אינטואיטיבי, וזה חשוב לי שכן נשב לרגע במרכאות על הנקודה הזו. הים כתוצאה מההתחממות הגלובלית לא רק הופך להיות חם יותר, אלא גם חומצי יותר לחובבי הסולם ה-pH, זה אומר שה-pH יורד למטה, והים הופך להיות קצת יותר חומצי, נכון?
נכון, אבל זה לא קשור, זאת אומרת, זה לא ההתחממות, אלא זאת באמת החמצת הים, והיא מאותו גורם של עליית ריכוז פחמן דו-חמצני באטמוספירה. אז שני הדברים האלה קורים במקביל. אותו CO2 שמחמיץ את הים כשהוא נכנס אל הים, מפעפע אל הים, ומוריד באמת את מעלה את החומציות של הים, ומשפיע על כל משקיעי השלד, אלמוגים וצדפות וחלזונות שמשקיעים את שלדם, משקיעים אותו לאט יותר ואולי אפילו מפסיקים. ויחד עם זה, יש גם התחממות שהיא תוצאה של עיבוי אפקט החממה, הרבה מאוד אנרגיה שמחממת את הים, וזה גורם לאותה תופעת הלבנה שדיברת עליה, שבסך הכל מעלה עד 2 מעל המקסימום הממוצע במקום מסוים, גורם לאלמוגים שחיים בשיתוף פעולה עם מצות בתוך רקמתם, לאבד את האצות האלה ולמעשה לאבד את מקור האנרגיה העיקרי שלהם ולעבור הלבנה. זה קורה היום ברחבי האוקיינוסים למעלה מ-50% משוניות האלמוגים בשנים האחרונות עבדו, וזה קורה ב-30 שנים האחרונות בגלל אירועי הלבנה בעיקר. אז ההשפעה של ההתחממות הזאת היא אדירה.
וזה תהליך הפיך? אלמוג יכול לשוב לקבל את אותן עצות שחיו בתוכו או שלא?
בהחלט, זה תלוי האם משך ההלבנה ועוצמתה, כלומר מה מידת החריגה מהמקסימום באותו מקום, ואנחנו מדברים על מעלה עד 2 מעל המקסימום ממוצע במקום מסוים, תלוי גם כמה זמן יימשך או כמה זמן ירבות גוף המים החמים על אותה נקודה ו... ויגרום לכך שהאלמוגים ילבינו. וכך למעשה אנחנו יכולים גם היום לחזות עד כמה ילבינו אזורים מסוימים. רואים את זה טוב בשונית המחסום האוסטרלית, שבשנים, בחמש השנים האחרונות, עברה 3 פעמים אירועי הלבנה כאלה מאוד משמעותיים, מצפון לדרום, 2,500 קילומטר של שונית שעברו הלבנה, וזה נורא לראות את התוצאות האלה. אז זה הפתעה. אבל ברוב הניסים שאנחנו רואים זה גורם לתמותות ענק של אלמוגים, ולוקח שנים רבות עד שהשונית מתאוששת.
טוב, אז דיברנו על
המצב קצת שונה.
עכשיו, דיברנו על התחממות ודיברנו על החמצה. אני הייתי בטוח שאוקיי, אז התנאים משתנים, וכתוצאה מכך תהיה איזושהי סלקציה טבעית אחרת. האבולוציה הרי יש לה את היכולות שלה כדי בכל זאת לייצר איזושהי סלקציה, ויצורים, חלק מהם התחזקו וחלק פחות. מה שאנחנו רואים זה בעיקר סגסוג של מדוזות וחלשות כללית של כל שאר האוכלוסיות, לא?
אז נכון, כי הרבה הזכרנו אלמוגים קודם, הרבה מבעלי החיים האלה, בעיקר מעריכי החיים כמו אלמוגים, קצבי השינוי גדולים מדי בשביל לעשות את האדפטציה הזאת, את ההתאקלמות שכולם מצפים לראות. זה פשוט לא קורה בזמנים כל כך קצרים, צריך לזה מספיק מוטציות לאורך תקופה ארוכה. וכן רואים את השינויים הגדולים האלה בחברות חי וצומח ימיות, כמו מה שהזכרת, פתאום חברות שהן אולי עם יותר בעלי חיים ג'לטינים, כמו שחלק מודדים במקומות מסוימים, או עצות במקומות מסוימים שלא היו בהם קודם, או שהייתה שליטה או דומיננטיות של אלמוגים, ועכשיו יש שם בעיקר עצות, ובהחלט דברים שרואים אותם, השינויים, אנחנו חיים בתקופה מעניינת, מה שנקרא, הכל משתנה בקצב גבוה מאוד בחברות הימיות.
תודה רבה לך, פרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי, אוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. תודה.
בבקשה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בהשפעת משבר האקלים על ציוץ הציפורים. שלום לרונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
שלום דודו.
טוב, משבר האקלים משפיע על כמעט כל אספקט בחיים שלנו, אבל גם על משהו שזה נתפס כאזוטרי, אבל ככל הנראה יש לזה משמעות רצינית ברמה הביולוגית. ציוץ הציפורים, נכון?
נכון. זה... ככל שאני בודקת יותר את המחקרים, ואני לא אורנותולוגית ולא חוקרת שירת ציפורים, אבל כחוקרת שירה של האדם, רואים כל הזמן את המחקרים המקבילים של שירת ציפורים, והם מסיקים מסקנות על שירת בני אדם, ורואים גם כמה שירת ציפורים חיונית לנו, לסביבה שלנו, ובאמת אני רוצה לזכור כמה מחקרים ש... מתמקדים בחשיבות של הציפורים עבורנו, וגם לצד זה את המחקרים שמראים את איך השירת ציפורים השתנתה ביחס ישר לסביבה ולחימום האקלימי, וזה יחד יצייר תמונה איך העולם יישמע בעתיד בעקבות שינויי האקלים, איך הנוף הצלילי של העולם משתנה. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה כנראה לא מה שהילדים שלנו ישמעו. אז בוא נשמע בתור התחלה את מה שאתה אמור לשמוע, או מה שכולנו אמורים לשמוע כל בוקר, אם אתה פותח חלון ואם אין רעשים.
מה שאני שומע זה את הבניינים שבונים ומשפצים בסביבה שלי. תני לי קצת להתבחין ואז נשמע את הציפורים. הנה, סיימתי להתבחין.
אז אני באמת מקווה אם הם יפסיקו לבנות, גם אצלי בונים, אם יפסיקו לבנות, אנחנו נצליח לשמוע את השירת ציפורים הזו, כי זה חשוב לנו מאוד. כאן זו הייתה דוגמה של שירת הזמיר, כי אנחנו למדנו משחר ההיסטוריה לזהות שירת ציפורים עם תחושה של בטיחות סביבתית. זאת אומרת, יש מצבי מצוקה, אבל בגדול ציפורים שרות כשהסביבה בטוחה. ואז היא מבטיחה תנאים לרבייה, ולכן האדם גם נינוח כשהוא שומע אותה.
האמת היא שזה מאוד נכון, אנחנו לפעמים גם משלבים בשיחות אנדר של ציוץ של ציפורים, מה שהופך באמת את התחושה להרבה יותר, אגב, פתוחה, פחות קלסטרופובית, ויותר נינוחה וכיפית. יש משהו בציוץ הציפורים שכנראה עושה לנו משהו מנטלית, מוחית.
נכון, לחלוטין, ובאמת מעבר לזה שזה יפה אסתטית, הם גם מסמרים, הם גם משדרים לנו את השעה של היום. זאת אומרת, הם גם השעון המעורר של הטבע, וכשהם שרות במיוחד באזור שלנו, אתה יודע שהגיע הזמן לקום ולהתחיל את היום, ואז המוח משדר יחד גם את תחושת הביטחון, וגם את הרעננות והנמרצות של הבוקר. כי השירת הציפורים היא מרעננת, כי היא מאתגרת את המוח, היא מפתיעה, יש מקטעים חוזרים, אבל לא במחזוריות קבועה שהיא יכולה להצבן או להפנט, ולכן היא משאירה את המוח ערני, אבל לא מתוח, שזה השילוב המנצח. וכמובן, כמו שאתה אומר, אפשר לנצל את זה בהמשך היום, ובאמת אתם עושים את זה באנדרים שאתם רוצים לשדר את הנינוחות ואת הנינוחות ורעננות, שבאמת אין הרבה יחד, אבל עושים את זה בעוד פרויקטים, בפרויקט שנעשה בבית חולים לילדים באלדרהי בליברפול, השמיע לילדים שירת ציפורים שהוקלטה בפארק הסמוך, ומצאו שזה עוזר להם להתמודד עם שגרת הבדיקות והדקירות שהם צריכים לעבור, ובשדה התעופה סחיפול באמסטרדם משמיעים שירת ציפורים, ומאמינים שזה מה שעזר לבחור בו זה התעופה טוב בעולם.
עצוב מאוד שאנחנו משתמשים בהקלטות, ולא באמת ברחש כללי שמקיף אותנו, אבל גם זה משהו.
נכון, שאולי באמת יהיה לנו עוד מעט את מה להקליט, אז גם החוקרת אלינור רטקליף מאוניברסיטת סרי, היא חוקרת בפירוט את ההשפעה של שירת סיפורים על, על מצבי סטרס ודחק, וכדי שבעתיד היא תוכל, או אנחנו נוכל להתאים שירת סיפורים ספציפית למצבים ספציפיים, כדי למקסם את האפקט המיטיב, כי כאמור כל ציפור, כל זן ציפור, יש לה את השירה המיוחדת שלה, ויש ההשפעה, זאת אומרת, כשאתה מגיע לרמת הדיוק הזו, השירה הספציפית משפיעה עליך באופן הרבה יותר מדויק, אבל זה כמובן אומר שאנחנו צריכים שיהיה לנו את האושר של המינים של הסיפורים, וזה מה שאנחנו, על זה, על סף ההכחדה של יותר מדי מינים, כדי שנוכל ליהנות מההשפעות המטיבות של זה. כי מה שלא יהיה, החוקרים מסכימים שחשיפה יומית לשירת סיפורים, היא חיילת מחדש את האוזן והתודעה שלנו, במיוחד אם היינו חשופים להרבה רעש, זה לא משנה אם זה בבית ספר, בבית חולים או בשדה תעופה, אנחנו יכולים לחייל מחדש את השמיעה, כי הרי זה באמת מאוד מפורט ומאוד עדין, ואם האוזן מתרגלת לשמוע רק תדרים של רעש, היא צריכה לחזור ולהתחייל ולשמוע מחדש את ה... תדרים היותר עדינים האלה, וזה מאוד חשוב שיהיה לנו גם וגם באוזן. וכמובן שאפשר, כמו שאתה אומר, לעשות מזה כסף, יועץ הסאונד ג'וליאן טרז'ר, שהוא בונה נופי צליל ללקוחות עסקיים, כדי למתג אותם בכיוון הרצוי, והוא ישמיע שירת סיפורים בתוך בנק, ואז סביעות הרצון של הלקוחות עלתה ב-50%, אז הוא מסכם שצליל טוב שווה עסק טוב.
וואו.
אבל כמו שאתה אומר, האם דור העתיד, הילדים שלך ושלי, גם הם יוכלו לפתוח חלון ולשמוע שירת סיפורים, או שהם רק יהיה להם הקלטות שאנחנו
יוכל
לשמוע בבנק ובשדה התעופה. אז באמת, הנתונים לא כל כך מעודדים, יש הרבה, אני מציגה רק כמה ובאופן כללי. כבר ב-2011 מחקר מאוניברסיטת דרום פריז מצא ששינויי האקלים משנים את מיקום השירה של סיפורים מסוימות. סיפורים בדרך כלל שרות מתוך או בצמרת הצמחייה, אבל הן עושות את זה מבלי לחשוף את עצמן לטורפים ולקרינה, והמחקר מצא שבשני העשורים שחלפו מ-1890 ו-1989, מיקום הציפור בעת שירה עלה ביחס ישיר לעליית המעלות והלחות, מה שחושף אותם יותר לסכנות ולטורפים ולקרינה, וזה פוגע כמובן באוכלוסייה שלהן ויכולת הרבייה. ומחקר מאוניברסיטת מינסוטה, גם מהעשור הקודם, זה הולך ומחריף צערי, בדק כיצד העלייה בלחות ובטמפרטורה משפיעים אקוסטית על העוצמה והמנעד של השירה של הציפורים, והוא בדק גם הטלפים בהקשר הזה, וכמובן יש לזה השלכות על יכולת החיזור, התקשורת, ההגנה וכמובן הרבייה, אם אתה לא מצליח לשדר את השיר שלך בעוצמה ובמנעד של הרגיל אליהם, בגלל שהתנאים השתנו אקוסטית בגלל הלחות והטמפרטורה. חשוב אני חושבת אולי להבין כשאני קוראת את המחקרים למה שהמסקנה שאני מגיעה אליה, ששינויי האקלים הולכים יד ביד עם שינויים מיידיים מעשי ידי אדם כמו קריטת היערות באמזונס, ואתה יכול להגיד אוקיי זה הכל אבולוציה, התנאים משתנים והחזקים מסתגלים ושורדים, הבעיה שאנחנו כנראה זוכרים...
האמת שפעם הייתי אומר את זה, עכשיו אני מבין שזה כבר באמת מאוד לא נכון.
כן, זה כנראה, כל המחקרים אומרים זה מהר מדי, הם מתחילים...
נכון, בדיוק.
המחקרים מהשנים האחרונות אומרות, זה קורה מהר ממה שצפינו.
בדיוק.
ואנחנו דוחקים את הקץ מהר מדי, ובאמת מחקר של חוקרים אוניברסיטת בנגלור בהודו, מהשנה, הוא צפה במהלך 8 שנים האחרונות באוכלוסיות של 15 מינים שונים של ציפורים, במזרח הרי הימלאיה, אז המחקר הראה שאוכלוסיית ציפורים בהרי הימלאיה, הם מתחממים, אבל הם מצליחים להסתגל להתחממות על ידי שינויי מיקום ועלייה במעלה ההר, אם היער הראשוני נותר על כנו, אבל אותו מין ציפורים לא מצליח להסתגל ולשרוד עם היער קרוץ, עם היערות מבוראים. הם לא יכולים להסתגל ולהתאושש. יש לה מחקר מקביל שנעשה באמזונס, ובאמת הדחיפות הגדולה היא שמירה על מה שיש, על מה שעדיין קיים. אבל למרות הנתונים הקשים, יש כמה טוויסטים חיוביים מהמצב הקשה, כאמור בגלל ההישרדות והאבולוציה. בדרך כלל באנגליה, נובמבר זה חודש עצוב, כי אין פרחים ואין פירות ואין שירת ציפורים. אז זה היה נכון בגלל הקור העז, אבל עכשיו עם ההתחממות הגלובלית, יש שירת ציפורים בלונדון כל השנה. שירת הציפורים משתכללת כתולדה של צורך להסתגל לתנאים המשתנים.
אה, מעניין, אוקיי.
כן, זה מאוד מעניין, ובאמת המקורות המחיה ושגרת הרגלי הרבייה משתנה ונעשים בלתי צפויים, וכמובן בגלל האבולוציה, כדי לשרוד בתנאי בלתי יציבים, האדם פיתח משאבים קוגניטיביים, וכנראה שגם הציפורים. כי חוקרים מהמעבדה לאורניתולוגיה באוניברסיטת קורנל מצאו שהשירה של ציפורי שיר בעלות יכולת חיקוי ממשפחת המימידים, שזה מהמילה מימיקה, הן נעשות מורכבות ומשוכללות יותר מבחינה מוזיקלית, מה שמראה לבני הזוג הפוטנציאליים על יכולת קוגניטיבית גבוהה יותר שתעזור לשרוד בתנאים המשתנים. אז לפחות יש לנו, מה שנשאר נעשה יותר משוכלל ויותר מוזיקלי. אז אני רוצה באמת שנשמע עכשיו...
זהו, אני מבין שאת חמושה בדוגמה, אז נשמע את זה, ואז ניפרד בבקשה.
נשמע שני יחיד למשפחת המימידים. הראשון את הסקיילי ברסטד ת'ראשר, שהתנאי המחיה שלו לא השתנו. די פשוט, אנחנו יכולים להסכים שזה די פשוט. ואחריו נשמע את הת'ראשר החום, שתנאי המחיה שלו כן השתנו.
ממש שינה הפאזה לגמרי, זה הפך להיות יצור אחר. בטוחה שזו אותה ציפור?
אז זה בהחלט נעשה יותר משוכלל.
וואו.
נכון שהם לא בדיוק אותו מין, אבל הם כן אחים למין, וכנראה שזה מראה שככל שזה נעשה יותר קשה, אז ככה אתה באמת חייב לפתח יכולת הסתגלות, אבל כאמור אנחנו צריכים לעזור להם להסתגל. אז אני חושבת שמקווה שבהמשך היום שאנחנו סוגרים את מה אפשר לעשות, שאיכשהו אולי השאר האנשים יגיעו למסקנות כיצד נעזור לשמור על מה שיש, כדי שנוכל באמת, אתה ואני והילדים שלנו, לפתוח את החלון ולשמוע את השירה הזו.
טוב, תודה לך על הדברים. רונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה. ערים נחשבות לפגיעות במיוחד לשינויי אקלים ולאירועי מזג אוויר קיצוניים, כפי שראינו כמובן במקומות רבים בעולם. לאחרונה, בעקבות שורה של אסונות טבע, מתחילות ערים רבות להיערך לשינויים הנדרשים. איך מגבירים את החוסן העירוני מפני השלכות משבר האקלים? אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סיגל קפלן, מהמחלקה לגיאוגרפיה, סביבה וגיאו-אינפורמטיקה, האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
אז ראשית, אולי נדבר קודם על הבעיה ואז על הפתרונות. מה בין ערים לשינויי האקלים והמשבר?
אז קודם כל ההשפעה היא הדדית. כלומר, התכנון העירוני משפיע על שינוי האקלים ולהפך. והפתרון כמובן הוא מתאים לשני כיווני ההשפעה. עכשיו, הערים הן פגיעות לשינויי האקלים, כי קודם כל ערים או אזורים עירוניים גדולים יוצרים איי חום. שהטמפרטורה בהם גבוהה בערך ב-2-3 מעלות מאשר באזורים הפתוחים מסביבם. עכשיו בלילה ההפרש אפילו יכול להיות יותר גבוה ולהגיע גם ל-5 מעלות, ל-8 מעלות ואפילו ליותר. ביום מדובר ב-1-2 מעלות.
רגע, מה גורם באמת לעלייה הזו בטמפרטורות שכולנו אני חושב שאיכשהו הרגשנו אותה?
כן, אז קודם כל גורמת לכך התחסית של האספלט למעשה הבניינים, והאספלט הם שומרים את החום ופולטים אותו בשעות הלילה, וגם כמובן התחבורה, פליטות המזהמים מהתחבורה יוצרים איזושהי את אפקט החממה למעשה גם במישור המקומי וגם בגלובלי, ואנחנו מרגישים את זה אחר כך בטמפרטורה, בעליית הטמפרטורה. ראוי לציין שפליטות מזהמים מתחבורה מהווים כ-30% מפליטות המזהמים, למרות השינויים הטכנולוגיים והשינויים בכלי הרכב שגרמו לירידה משמעותית בפליטות מכלי הרכב לאורך השנים כמובן.
אוקיי, טוב, קודם כל באמת יש שיפור וכולי, ואנחנו מבינים שהשיפור הזה ילך ועוצמתו תגדל, אבל אנחנו עדיין לא פתרנו את העניין. אנחנו מדברים פה על חוסן עירוני גם לאור במרכאות כמובן אסונות הטבע שפקדו ערים רבות בעולם. מה אפשר לעשות? אוקיי, אז הטמפרטורה גבוהה יותר בערים, וערים חשופות להרבה מאוד פגעי טבע. מה אפשר לעשות?
נכון, יש ערי חוף שבעיקרון אמורות לשקוע. בים, יש ערים שבהם יש נהר שזורם במרכז העיר, ואנחנו רואים את זה בגרמניה, שיטפונות שגורמים גם להרס של בניינים, גם להרג של אנשים, זה פשוט נורא. מה אפשר לעשות? אז קודם כל, יש להפריד בין ההשפעות היומיומיות וההתכוננות לאסונות טבע, שכאשר כל עיר או כל מדינה מתכוננת לאסונות הטבע הרלוונטיים אליה. במישור היומיומי יש לנו פתרונות גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו. הפתרונות ברמת המיקרו, אנחנו יכולים לדבר על גגות ירוקים וקירות ירוקים.
כן.
אנחנו יכולים לדבר על בניינים יעילים אנרגטית ומעבר לאנרגיה מתחדשת במרחב העירוני. אנחנו גם יכולים לדבר על בניינים חכמים, כלומר בניינים למשל שהטמפרטורה בהם מבוססת באופן חכם. זה במישור, ברמת המיקרו. ברמת המקרו, כמובן, שהיא הרמה היותר משמעותית, זה תכנון שיהיה קומפקטי מצד אחד ופורוזיבי מצד שני. כלומר, שתהיה בנייה בצפיפות בינונית אירופית, אבל תוך הקפדה על צמחייה ושטחים ירוקים במרחב העירוני, וכמובן, הקפדה על יצירת מרחבים ירוקים משמעותיים ובעלי רציפות, כגון חגורות ירוקות ופארקים מטרופוליניים, שמשלבים גם צמחייה עירונית טבעית כמובן, ובדגש לא רק על הרציפות ועל כמות השטחים, אלא גם על איכות השטחים. וכמובן, אין מנוס מתכנון מוטי תחבורה ציבורית ואופניים, מעבר לתחבורה ואופניים איכן שאפשרי. וכמובן, כדי להקטין משמעותית את השפעת התכנון על האקלים, והשפעת האקלים על התכנון, כך שנוכל להקל על איכות חיינו, אנחנו גם צריכים לשנות את כיוון הספינה מבחינת הנורמות של איכות החיים שאנחנו רגילים אליהם.
למה הכוונה מעניין, כן?
לדוגמה, גודל הדירה. אנחנו צריכים להתחיל לבנות בניינים שהם יעילים יותר, עם דירות שהן מצד אחד קטנות יותר, ומצד שני יעילות יותר מבחינת חלוקת השטח, כדי שנוכל אכן להתגורר בהם בנוחות. אנחנו צריכים להתכונן לשיתופיות במשאבים. לדוגמה, המגמה היום של תחבורה שיתופית, של מיקרו-מוביליטי, של מעבר לכלי רכב שיתופיים, אם זה קורקינטים שיתופיים, ואם זה אופניים, ואם זה כלי רכב חשמליים שיתופיים, אנחנו, או כלי רכב אוטונומיים בעתיד, אנחנו צריכים להתרגל לכך שיהיו לנו פחות משאבים פרטיים ויותר שיתופיים, והקטנת הצריכה. הקטנת הצריכה מבחינת צריכת מוצרים, צריכת דיור וצריכה של תחבורה, טוב, כלומר...
מדברת פה כך בקלות על שינוי דרמטי באורך החיים שלנו, נכון. לא פשוט. אפשר לעבור דבר דבר ולראות איך קשה יהיה להתרגל לאורך החיים מחדש. אז אולי זה מה שבסופו של דבר נצטרך באמת לקיים, אבל זה לא פשוט.
נכון, זה לא פשוט. אז הפתרונות הפשוטים יותר הם ברמת המקרו. ואז אליהם יותר קל להתרגל. לדוגמה, פתרונות כמו גגות ירוקים או קירות ירוקים, פתרון של בניינים יעילים אנרגטיים וחכמים, ושימוש נרחב באנרגיות מתחדשות, הם פתרונות שהם טובים מהבחינה הזאת, שהם לא מצריכים שינוי נורמות משמעותי, ואפשר לקדם אותם כמו שאנחנו מקדמים היום את תמ"א 38, על ידי תמחור מתאים של הדיור. למשל, בדנמרק הם מעודדים מדיניות של התחדשות עירונית אנרגטית. מה זה אומר? זה אומר שהבניינים מתומחרים לפי הרמה האנרגטית שלהם. יש להם דירוג אנרגטי מ-A עד F לכל בניין, וכל בעל נכס שעושה שינויים שמעלים את היעילות האנרגטית של הנכס, לדוגמה בידוד או פאנלים סולריים וכולי, בעצם השינויים האלה מגולמים בעליית ערך הנכס, וזה בעידוד ממשלתי. אז בעצם לבעלי הנכסים יש אינטרס להגדיל את היעילות האנרגטית של הנכסים שלהם, כחלק מההתכוננות של דנמרק לשינוי האקלים ולמעשה למשבר האקלים.
טוב, כמובן שגם בין היתר נצטרך תמריצים כלכליים. מה שאפשר להבין מהשיחה הזו איתך, שנצטרך שינוי דרמטי.
כן, השינוי הוא דרמטי, כי גם שינוי האקלים הוא דרמטי. זאת אומרת, זה שיש סופות ברקים בכתבים, זה שקרחונים נמסים ומתנתקים ההצפות, השיטפונות שהיו, הם שינויים מאוד מאוד דרמטיים, והם שינויים שהם הרבה יותר מהירים ממה שחזינו קודם, ואם קודם היה אפשר ככה לדחות את התיאוריה של השפעת האדם על שינוי האקלים, אני חושבת שבעולם מבינים יותר ויותר שההכחשה הזאת היא לא מועילה לנו, ואנחנו למעשה צריכים להתכונן מחדש ללוחות זמנים שהם הרבה יותר קצרים ממה שהיו קודם. לכן מדובר על שינוי דרמטי, אבל לא שינוי שהוא בלתי אפשרי. אנחנו עושים הרבה מאוד שינויים דרמטיים בכל מיני תחומים, בתחום הכלכלה למשל, גם בתחומי החיים, בתחום הביטחון, אנחנו עושים שינויים דרמטיים, אין שום סיבה שלא נשכיל לעשות את אותו שינוי דרמטי גם במישור העירוני, בתכנון, גם בנורמות החברתיות וגם בנורמות התכנוניות. מכיוון שהיום התכנון העירוני בישראל או בעולם בכלל הוא תכנון מבוזר והוא תכנון מוטה רכב פרטי. ואנחנו חייבים לשנות את הכיוון גם לבחינה התכנונית לתכנון שהוא מוטה תחבורה ציבורית. והאמביוולנטיות הזאת בין הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית ולאופניים למעשה לא נותנת לנו להתקדם בכיוון הנכון. ולכן אנחנו צריכים להבין שהשינוי הוא באמת צריך להיות דרמטי, הוא באמת צריך להיות מהיר, אבל לדעתי אנחנו כן יכולים להשכיל להתמודד עם שינוי מהיר ודרמטי. ישראל היא בהחלט מדינה שעושה את זה כל הזמן, בהנחה שאנחנו נחליט להתקדם לכיוון הזה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור סיגל קפלן מהמחלקה לגיאוגרפיה, סביבה וגיאו-אינפורמטיקה, האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה לך.
התחבורה אחראית ליותר מ-40% מצריכת האנרגיה במדינה, כאשר רובה ככולה מבוססת על דלקים פוסיליים מזהמים. אחד הפתרונות, תחבורה ציבורית חכמה. שלום לאור עומרי, יושב ראש ITS, האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, לפני שנדבר מהותית על הנושא, מהו אותו איגוד שאתה עומד בראשו?
האיגוד הוא איגוד של מתנדבים. בשנים האחרונות אנחנו פועלים תחת המטריה של לשכת המהנדסים בתל אביב. ואנחנו פשוט מנסים לקדם את הנושא של יישום של אמצעים טכנולוגיים, ממוחשבים ותקשורת, על מנת לנסות לפתור חלק מבעיות התחבורה, בעיות התחבורה בינלאומיות, וכל העולם כבר הבין שעוד כבישים ועוד אספלט זה לא בהכרח הפתרון, אלא צריך להשתמש באמצעים טכנולוגיים כדי לפתור את הבעיות.
כמו מה למשל?
הכל, הכחל מניהול תחבורה ממוחשב, ודרך אמצעים טכנולוגיים נעים שמוסיפים בטיחות ברכב, רמזורים חכמים, אמצעים לאכוף כללים כמו למשל נתיבים לרכבים שיש בהם מספר רב של נוסעים, מה שנקרא נרתים, קוראים את זה היום בארץ, מה שכתוב 2+ ו-3+, הכל מרוסס טכנולוגיה.
אוקיי, טוב, אתם מדברים על מערכות תבוניות, לא רק חכמות, אלא ממש תבוניות. זה נשמע לי כבר אפילו לקפוץ מעל הפוביה. הלוואי, ונגיע לשם.
אני אגיד לך, המושג באנגלית הוא Intelligent Transportation Systems. כמיטב יכולתנו,
אוקיי, זה תרגום. אוקיי, אז עכשיו באמת בוא נדבר מהותית על העניין עצמו. מה אפשר לעשות בעיניך? ממש נעשה איזשהו צ'קליסט של מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב הנוכחי שהוא כמעט בלתי נסבל, זיהום רעש, דלקים פוסיליים שנשרפים ליד הולכי רגל ושנושמים אותם וכולי. מה אפשר לעשות?
אני חושב שאפשר לעשות המון האמת. והפתרון על פניו הוא פשוט. צריך פשוט להוריד את מספר כלי הרכב שנוסעים בכבישים. ואם נוריד את מספר כלי הרכב הפרטיים לפחות שנוסעים בכבישים, אז גם לאותם אלה שישארו יהיה יותר נוח ויותר מהר לנסוע, ובעיקר יהיו פחות כלי רכב. יש כמה דרכים לעשות את זה.
איך?
דרך אחת שעושים את זה, זה מדברים על מה שנקרא להעלות את מקדם המילוי ברכבים. זאת אומרת, מעודדים אנשים לנסוע בנסיעות שיתופיות, שקרפולים למיניהם וכל מיני התארגנויות כאלה. אבל יותר גדול ויותר מסיבי זה הנושא של תחבורה ציבורית.
מה זה אומר? אנחנו מדברים, הנה, מדברים על רכבת קלה שכבר שנים בונים וכולי, אני כבר שמעתי שהיא כבר בבדיקות, זאת אומרת, הדבר הזה כבר, זה יחולל איזשהו, זה יהיה game changer? זה יחולל שינוי דרמטי?
זה יכול, אבל לא לבד. כיוון ש... על מנת לנסוע ברכבת הקלה, לא כל אחד גר על יד התחנה של הרכבת הקלה. בייחוד אם הרכבת הקלה היא בערים, ומישהו מגיע צריך להגיע ממושב שנמצא 2 קילומטר מהרכבת הקלה, נוצרת לו בעיה. אני מדבר על בעיה שבשפה המקצועית אנחנו קוראים לה בעיית ה-first mile או ה-last mile. וזה נכון לא רק לגבי רכבת קלה, זה נכון גם לגבי רכבות ולגבי אוטובוסים. איך אני גר במושב קדימה, אם אני רוצה לנסוע לתל אביב ברכבת, אני צריך להגיע לבית יהושע, 2 קילומטר מהבית. איך אני מגיע לשם? אם אני נוסע ברכב פרטי, אז אני ממלא שוב את כביש 4. אבל אם היה איזשהו רכב ציבורי שפותר לי את בעיית הקילומטר הראשון הזה אל תחנת הרכבת, אז כל העסק היה עובד יותר טוב. אני הייתי מגיע מהר ובנוחות אל הרכבת, עולה לרכבת ונוסע לתל אביב.
טוב, מישהו צריך שם למעלה לחשוב על הדברים ולתכנן את הדברים, כפי שאמרת, לא מספיק הקווים עצמם או הפסי הרכבת, אלא צריך לחשוב גם על הקילומטר הראשון והאחרון שיוצרים עבור רוב האנשים, גם אלה שמשתמשים בתחבורה הציבורית, בעיה.
נכון, נכון, ויש עוד דברים, וחלק מהדברים, אני חייב לומר, חלק מהדברים, מדינת ישראל הולכת בכיוון, אולי קצת לאט, אבל הולכת בכיוון. ראשית כל צריך לתכנן מסלולים של תחבורה ציבורית לפי ביקוש אמיתי, וגם צריך להיות רגיש לשינויים בביקוש הזה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לתאם בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים. למשל, אם אני רוצה לנסוע ברכבת, או אם אני מגיע ברכבת העיר, ואז אני צריך לקחת אוטובוס שיקח אותי למחוז חפצי האחרון, לא הגיוני שכשנראה מהרכבת, אני רואה שהאוטובוס יצא לפני דקה. צריך לתאם בין אמצעי התחבורה השונים, סינכרוניזציה ביניהם. אמצעי תחבורה ציבורית, אוטובוסים חייבים לקבל עדיפות בתנועה. אנחנו רואים כבר התחלה של זה, של נתיבים של תחבורה ציבורית, זה עדיין לא עובד כל כך טוב, לא מספיק, אבל אם התחבורה הציבורית באמת תהיה אטרקטיבית, ואנשים יעברו אליה, אז נתיבי התחבורה הציבורית לא יתקעו את הרכבים הפרטיים בצורה כל כך קשה, כי הרכבים הפרטיים כבר לא יהיו שם יותר, או לפחות לא יהיו בכמות כזאת מסיבית.
וואו, אני מנסה להבין, האם יש משהו גם לצד כל מה שפירטת, משהו, סליחה על ההכללה, אבל במנטליות הישראלית, כשאני בתוך, זאת אומרת, גם אני לוקח לך, שמעדיף כלי רכב פרטיים, משום מה.
אני רוצה להגיד לך, שאם אתה תלך לתחנת אוטובוס, תחנת אוטובוס שתהיה ממוזגת, שיהיה לה גג שלא תרטב בגשם, ויהיה לה מיזוג שלא יהיה לך חם בקיץ, ויהיה שם וי-פיי, ויש שם מידע שיגיד לך מתי האוטובוס צריך להגיע. ואתה תעלה לאוטובוס ולא תצטרך לחפש את הכסף הקטן, או אפילו את הרב-קאד, כי האוטובוס ידע להבחין אולי דרך הטלפון החכם שלך, ידע מתי עלית ומתי הרדת וחייב אותך בהתאם, ויהיה לך נוח, ואוטובוסים לא יהיו צפופים, יהיו כל הדברים האלה, אתה פתאום תבין שזה בעצם הרבה יותר נוח והרבה יותר כיף. אני לא אגיד שאתה תקרא עיתון, כי כבר לא כל כך קוראים עיתונים, יותר כולם קוראים, מתעסקים עם הטלפונים שלהם, אבל תוכל לעמוד או לשבת באוטובוס ולשחק לך בטלפון עד שתגיע למחוז חפצך במקום לנהוג. תחשוב על הפוזה הלא הגיונית הזאת, שאתה יושב שעה באוטו מול הגלגל הזה שקוראים לו הגה, ובעצם לא, המקסימום שאתה יכול לעשות זה לשמור רדיו.
טוב, כמובן לא נשמיט את הקרקע מתחת לענף ההסקטים שאנחנו גם מעורבים בו, אבל אתה צודק לגמרי, ואנחנו מייחלים כמובן לשינוי הזה. זה נשמע אוטופי, כפי שאמרת, כן, אנחנו נעים לקראת ניסיון לפתור את העניין, אבל אולי לא מספיק מהר.
הדברים האלה, תראה, מדובר בפרויקטים ענקיים, בפרויקטים מסיביים, זה חייב לקחת זמן. חבל שלא התחילו בהם קודם, שהעדיפו לסלול עוד כבישים ולא חשבו לפתרונות האלה, אבל היום אני יכול להגיד לך מעדות ראשונה, משרד התחבורה עובד גם על פתרונות כאלה, אני מאמין שזה יגיע, עוד קצת סבלנות, אבל אני מאמין שזה יגיע. אני חייב להגיד עוד דבר אחד,
כן.
במה שנוגע לתחבורה ציבורית. היום מילת הקסם שמדברים עליה זה מה שנקרא Mobility as a Service, או ניידת כשירות. אם נשלם תשלום חודשי, שקונה לנו את היכולת להשתמש בכל אמצעי התחבורה הציבורית, ולפני שאני יוצא מהבית, אני אסתכל בטלפון שלי או במחשב שלי, ואני אראה בהתאם לכמה שאני ממהר וכך הלאה, אני אראה, יכול להיות שהיום אני לא ממהר, אני אבחר לסקור אופניים עד תחנת הרכבת, וכשאני מגיע מהרכבת העירה לקחת מונית, או אולי אני מעדיף לקחת אוטובוס לרכבת וללכת ברגל אחרי זה, אמצעי שמסנחרן את הכל ביחד, נותן לי, אני לא צריך לדאוג גם לא לכסף ולא לרב-קו, יש לי שירות מההתחלה לסוף, כמו כדוגמת השירות הטלפון הסלולרי, שלא אכפת לי, אם אני בפלאפון ורוצה להתקשר עם מישהו בפרטנר, זה לא משנה לי, אני פשוט מתקשר ומדבר, כך גם יהיה מתחבורה. העולם הולך לקראת זה, אנחנו רואים, זה התחיל בפינלנד, היום בברלין יש מערכות כאלה, זה מערכות שקשה מאוד ליישם אותן, אבל הן לא בלתי אפשריות, ואם וכאשר נגיע לזה, אז זה בכלל יהיה העולם האוטופי. אם זה יהיה בראש מעיינינו, כנראה נגיע לזה בסוף.
טוב, תודה לך על הדברים. אור עומרי, יושב ראש ITS, האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה. תודה.
תודה לך.
אחד התחומים שיושפעו וכבר מושפעים בצורה דרמטית ממשבר האקלים וההתחממות הגלובלית, זה כמובן החקלאות. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור תמר אזולאי שמר, מהמעבדה לחקר השפעות האקלים על צמחים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני. שלום.
היי, שלום דודו.
אז ראשית, איך החקלאות מושפעת ממשבר האקלים? מה קורה לצמחים כתוצאה מההתחממות הגלובלית? ולא רק התחממות אגב, יש גם פיזור שונה של, של המשקעים וכו'.
לנו יש מזגן בבית, ואנחנו יכולים גם לחמם את עצמנו ליד התנור, אבל צמחים, עצים, אין להם רגליים, אין להם לאן ללכת, ואת הפתרונות אנחנו צריכים להביא אליהם לשטח. אז יש פתרונות שהן פתרונות של גידולים חקלאיים שאפשר להעביר אותם לחממות למשל, ולהשקיע באמצעים אנרגטיים כדי לייצר להם את הסביבה האופטימלית לגידול. אבל יש מצבים שאי אפשר לעשות את זה, וגם מבחינה כלכלית, העלויות הן מאוד גבוהות. בוא נאמר, יש גם, למשל היום יש גידולים של עצים שמגדלים אותם בחממות. ובמצבים האלה אנחנו צריכים למצוא פתרונות אחרים יצירתיים. יש פתרונות שהם דברים יותר מערכתיים, כמו רשתות, מתזים, אם אנחנו מדברים על טמפרטורות גבוהות, ויש מצבים שאנחנו מנסים למצוא דרכים דרך מערכות שאנחנו יודעים וחוקרים אותם מבחינת המסלולים שקיימים בצמחים ומנסים להשתמש בהם לטובתנו.
כמו מה למשל?
אחד המחקרים שאצלנו אנחנו עושים במעבדה, אנחנו עובדים על השפעה של צינה וקרה בעצים טרופיים וסבטרופיים, אנחנו עובדים במיוחד על מנגו. ועת מנגו למשל הוא פה בישראל, אנחנו בעצם האזור בין האזורים הצפוניים ביותר על כדור הארץ, שבהם מגדלים מנגו, והוא רגיל לסביבה טרופית. כאן הוא חשוף למצבים של טמפרטורות קרה. הקרה שאנחנו עוזרים עליה היא קרה קרינתית. העץ פשוט, אחרי הקרה יש יום חמים ומואר, אבל הקרה בלילה גורמת לשינויים במסלולים מסוימים שאנחנו חוקרים אותם במעבדה, והתוצאה זה שיום למחרת הוא מתחיל לייצר אוקסידנטים, זה נקרא ריאקטיב אוקסידנט ספישיז, שגורמים לעלים פשוט להתייבש, זה מגיע למצב גם של התייבשות של ענפים, עד למצב שצריך באמת אפילו לקרות את העצים ולנסוע מחדש.
אני מנסה להבין, ההתחממות הגלובלית מן הסתם יוצרת מצב אחר. זה אומר שבסופו של דבר אתם, בין היתר, אני משאר במכון וולקני, תצטרכו למצוא את הזנים שכן ישרדו את התנאים החדשים? זאת אומרת, זה איזשהו תהליך של ברירה שאתם עושים, או אפילו הייתי מעז לומר הנדסה גנטית, אם כן משתמשים בכלי הזה?
אז פועלים בכל מיני מישורים, זאת אומרת, אין תשובה אחת. והתשובות, מנסים למצוא תשובות שונות ולפעמים גם לחבר ביניהם. באספקט הזה שאתה העלית מבחינת זנים שהם יותר עמידים, אז באמת יש פה עניין מאוד חשוב שהרבה לא מצליחים להבין את החשיבות שלו. כשאנחנו עושים בעצם השבחה, אנחנו בוחרים זנים מסוימים ומגדלים אותם. ועם תאריך ההשבחה, לאט לאט כל מיני זנים שהיו בטבע הולכים ונעלמים, ולכן העניין הזה של שימור של העצים האלה והצמחים האלה, כדי שיהיה לנו בעצם את המקורות הגנטיים של תכונות עם עמידויות שונות, היא מאוד חשובה. ובפן הזה, ברגע שלמשל רוצים לעשות סריקה ולזהות איזושהי תכונה של עמידות, אם זה עמידות בפני טמפרטורות, אם זה עמידות בפני מזיקים, אז התכונות האלה קיימות בבר, אבל עם ההשבחה אנחנו מגדלים שדות על גבי שדות של אותו זן ספציפי שאנחנו מאוד אוהבים לאכול לדוגמה. אבל עם ה-climate change, הזנים האלה כבר פתאום אנחנו מוצאים שהם לא עמידים לתנאי גידול החדשים שהעולם מביא אלינו. ולכן מאוד חשוב להביא את אותם תכונות שקיימות בבר, אבל כרגע הם לא נמצאות בזנים החקלאיים, ולעשות תהליכי השבחה ולהביא אותם לתוך הזנים שאנחנו מגדלים אותם. אנחנו עושים את הדברים האלה גם היום. יש לנו למשל פרויקט בשקד, שיש עניין שככל שהטמפרטורה מכדור הארץ מתחממת, יש פחות מנות קור שהן דרושות על מנת להביא ליבול בנשירים. ומספר המנות קור הולך ויורד. אז אלה בעצם שאלות שאנחנו מנסים להתמודד איתם, גם בתהליכים של השבחה, גם בתהליכים שהם הבנה של מסלולים ומציאת פתרונות, אם זה על ידי ריסוס של כל מיני חומרים שבעצם יכולים להוביל להקלה על הסטרס שהעצים חווים, וגם בכל מיני תהליכים של גנטיקה ו...
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור תמר אזולאי שמר מהמעבדה לחקר השפעות האקלים על צמחים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני. תודה.
תודה לך, דודו. ביי ביי.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בהשפעת משבר האקלים על עולם החי. שלום לברד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
מן הסתם זה כבר קורה, נכון? בעלי החיים כבר מושפעים מהמשבר.
כולם מושפעים.
כולם.
ואין ספק ששינוי אקלים הוא באמת אחד האתגרים הכי גדולים של התקופה שלנו. וכשמדברים על התחממות, אז זה עליית פני הים ושריפות, אבל יש גם קור קיצוני ומזג אוויר משוגע, ואנחנו באופן הגיוני וטבעי מסתכלים בעיקר על עצמנו. אבל אנחנו מין אחד מתוך כ-9 מיליון מינים שחיים על פני הכדור הזה, וגם עולם החיים מאוד מושפע באמת משינוי האקלים האלה. וחשוב להגיד שזאת לא הפעם הראשונה שכדור הארץ שלנו חווה שינוי אקלים קיצוני. עם ההיסטוריה של עולם החי היא בת 3.8 מיליארדי שנים, אז כשמדברים על שינוי אקלים קיצוני, לפעמים כבר היו שינויים, היו ממש שיפטים קיצוניים של טמפרטורה.
השאלה היא, האם העובדה שהפעם משבר האקלים הוא קצת באשמתנו, זה משהו שגורם לו להיות דרמטי יותר, קיצוני יותר, מהיר יותר? זאת אומרת, הוא פחות טבעי.
כן, וכמובן שמבחינתנו גם כן. עכשיו, רק ננסה להבין מה זה אומר קיצוני, כי כשמדברים על שינוי אקלים קיצוני, לפעמים המספרים נשמעים לנו קצת נורא נורא מצחיקים, היו מדברים על זה, שהטמפרטורה הממוצעת עלתה כמעלה אחת.
נכון, זה נשמע לא דרמטי.
וזה נשמע בקטנה. אז בוא ניתן דוגמה אחרת, שבתקופת הקרח האחרונה, שהסתיימה לפני כ-12,000 שנה, הטמפרטורה הממוצעת הייתה בסך הכל כ-4-5 מעלות פחות מהטמפרטורה הממוצעת היום. עכשיו, במהלך התקופה הזאת, בריטניה הייתה מכוסה בקילומטר וחצי של קרח, וגובה פני הים היה נמוך ב-100 מטרים ממה שהוא נמוך היום, אז זה נשמע לנו זניח, אבל אפילו המעלה האחת הזאת, אפילו אם נשמעת זניחה, זה לא זניח בכלל. וכמו שאתה אומר, בניגוד לפעמים הקודמות, שבהן היה שינוי אקלים שהשפיע אומנם על כולם, הפעם יש הבדלו בשני מצבים עיקרים. אז ההבדל הראשון, כמו שאמרת, זה זה שזה קצת בגללנו. אבל ההבדל השני הוא, זה שאנחנו מושפעים, ואנחנו יצורים מודעים, שמודדים ובוחנים את הסביבה, אבל גם יש לנו את הטכנולוגיה לעשות את השינוי, ולהפוך את השינוי הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. אז זה ההבדל הבאמת עיקרי בסיפור הפעם. אז כשמדברים על עולם החי ושינוי אקלים, מדברים באמת על שינוי של סביבת המחיה, כי בעלי חיים הרי מותאמים לסביבה שבה הם חיים, וכשהסביבה הזו משתנה באופן קיצוני מאוד מאוד מהר, לאבולוציה בעצם אין זמן לתקן, אין זמן להתאים את היצור לסביבה שבו הוא חי, והשינויים ביצור החי הם איטיים, ובסביבה גם בדרך כלל השינויים הם איטיים, ואז לבעל החיים יש זמן אבולוציוני לפצות על השינויים, מוטציות והתאמה לסביבה. אבל כשהשינוי בסביבה הוא קיצוני, אז גם ליצור אין זמן להתאים את עצמו, וגם זה משפיע על הכל, זה משפיע על כמות המזון שיש ליצור הזה, זה משפיע על זה אם הסביבה נמצאת או נעלמת, ליצור החי, וניתן דוגמה ככה להמחיש, אז הדוגמה הקלאסית היא באמת דובי קוטב, שהתחת הקרחונים ממש גורמת להיעלמות שטחי המחיה שלהם. אז זה מצב מאוד מאוד ברור. אבל יש בעלי חיים שהם אוכלים צמחים למשל, ושינוי האקלים הזה משנה את הצמחייה בסביבה, כי גם צמחים מותאמים לסביבת המחיה שלהם, ואז הם מאבדים את המזון שלהם. ויש בעלי חיים שהאם הייתה להם הסוואה נהדרת על רקע האזור המושלג שבו הם חיו, וזה סיפק להם הגנה, וסיפק להם ככה, יתנעו בתוך הסביבה והתחמקו מטורפים, אז פתאום כשהשלג נעלם, אז הם פתאום חשופים הרבה יותר לפריפה. ואז יש ליצור החי הזה שתי אופציות, או לעבור למקום אחר, שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים ממש נדידה של בעלי חיים לאזורים, נגיד, יותר צפוניים, חסידות שמקננות יותר צפונה, בעלי חיים שעולים יותר לגובה בהרים, או שהם יכולים להתאים את עצמם, להסתגל, או שהם פשוט נכדים, וכאן אנחנו באמת רואים מינים שנעלמים. ולמרות שאנחנו רואים שיש מינים שמתחילים לעשות ככה איזה התאמות התנהגותיות של שינוי של אזור מחייה, אבל עדיין השינוי האבולוציוני לוקח יותר זמן. וכאן אתה צריך להגיד, אוקיי, טוב נו, אז מה, זה תהליך טבעי.
לא, לא, זהו שאני כבר לא, אם היינו מדברים לפני שנה וחצי, זה בדיוק מה שהייתי אומר, אבל אני כבר מבין איכשהו התוכנית הזאת צריכה לחנך אותי, ואני מבין שזה לא כך, שמדובר באיזשהו שינוי, בהפרעה, בטבעיות של התהליך הזה.
יפה, אז לא אתה, אבל יהיו כאלה שיגידו זה תהליך טבעי, ומינים מיוחדים כל הזמן, זה תהליך טבעי, וזה נכון, אבל יש תקופות שבין הקצב הזה הוא יותר מהיר מהקצב הרגיל, והרבה מינים נעלמים בתקופה של תקופה קצרה בסדר גודל אבולוציון. ולזה כבר אנחנו קוראים הכחדה המונית. עכשיו, אם אנחנו מכירים כ-5 הכחדות המוניות משמעותיות שכדור הארץ שלנו חווה במהלך השנים, כשהכחדה המונית משמעותית, זה אומר שלהיעלמות של משהו כמו 75% מהמינים שחיים עד לכדור הארץ שלנו פשוט נעלמים בתקופה מאוד מאוד קצרה, אז לפי קצב ההכחדה שאנחנו רואים היום, אנחנו בהחלט מדברים היום על ההכחדה השישית. כשהצפי הוא שהקצב הזה רק ילך ויעלה. ושינוי סביבתי של האקלים, שמוביל לשינוי של הסביבה, שיש בו שינויים של טמפרטורות, וגם פעילות אנושית, וגם זיהום, וכל הדברים האלה מביאים לזה שאנחנו באמת נמצאים בשיאה של איזושהי הכחדה שישית. עכשיו, יש כאן גם כמה רמות של אובדן לנו בני אדם. יש מינים כמו דובי קוטב ויונקים גדולים ופנדות ואורנגוטנים וגורילות. זה מינים שאנחנו נורא נתגעגע אליהם. אנחנו אוהבים לאהוב אותם והאלמות שלהם תכאב לנו. תכאב לנו ברמה הרגשית כי הם לא יחזרו ואי אפשר יהיה להחזיר אותם. אבל יש גם מינים שאנחנו אומרים, טוב מאוד מה? אז כמה חרקים ייעלמו? למי אכפת? ואתה צריך להגיד, כן?
אוקיי, רשמתי בפני את הטיסות שלו.
אבל גם זה לא נכון, כי אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חלק ממארג. וההיעלמות הזאת של מילים שהם יחסית זניחים ואולי שנראים לנו לא חשובים, יכולה להשפיע בצורה קיצונית על שאר בעלי החיים
שלנו. שוב, אותם. אבל אוקיי, אז, אנחנו, כן. אז בואי סוף סוף אני כן אהיה פרקליטו של השטן, ואומר אוקיי, אז המארג ישתנה, ייווצר איזון חדש.
יכול להיות, אבל זה ייקח זמן, ובדרך גם אנחנו ניפגע. כי תהיה כאן השפעה על החקלאות, תהיה כאן השפעה על התפרצות מחלות, ובסופו של דבר העולם הזה שכל כך כל כך ישתנה, ישפיע גם על החברה האנושית. וזה יכול להוביל לסכסוכים, זה יכול להוביל לסכסוכים על אדמה, על מאגרי מים, על משאבים שאנחנו כחברה אנושית נלחם עליהם, וגם להתמוטטות של החברה האנושית בסופו של דבר. אז זה גם אם אנחנו רוצים לשים את עצמנו במרכז, שזה אנחנו כל כך אוהבים לעשות, זה יכול להביע למצב שזה משפיע גם עלינו. ויש בעלי חיים שאנחנו ממש רואים את ההשפעה עליהם, של שינוי האקלים. אבל יש כאלה שזה לא כל כך ברור, וההשפעה היא לא מובנת מעליה. לא כמו דובי קוטב של הנה נעלמו לו מדפי הקרח, ועכשיו אין לו מה לאכול. אז למשל, היה לה קורא, אותו מוס אמריקאי שאנחנו מכירים מצפון אמריקה, הוא מותאם לחיים באזורים מאוד מאוד קרים. והוא רגיל לחורף ארוך, אבל שינוי האקלים בצפון אמריקה שינו את הסביבה. ואנחנו רואים פתאום שיש חורפים שהם פחות ארוכים והרבה פחות שלג. אז אתה אומר, אוקיי, אם יש לי חורף פחות ארוך, יהיה לו יותר מזון. החורף יותר קצר, אז הוא אוכל עשב, יש לו עכשיו הרבה הרבה יותר עשב. אבל מה שזה גרם, זה גרם גם לעלייה משמעותית במספר הטפילים שלו. והיה לקורא הוא מערך של קרציות, ומזג האוויר החמים מאפשר לקרציות האלה להתרבות בקצב מסחרר. וזה פוגע באיילים. אייל בודד יכול להיות נסע של עשרות אלפי קרציות בו זמנית. והן פשוט מוצצות את הדם של האיילים והורגות אותם. עכשיו, זה לא שלא היו קרציות קודם, אבל היה איזשהו איזון שנשמר בגלל התנאים של הסביבה. וזו דוגמה קלאסית למצב של, אוקיי, הסביבה שלו השתנתה, אבל כאילו אמור להיות יותר טוב עכשיו. אבל השינוי באיזון, בשינוי במארג הזה, גורם להיעלמות של מינים. ולמשל גם קואלות. אתה יכול לחשוב, אין בעיה לקואלות, הן חיות גם במילא באזור שהוא מאוד מאוד חם, ולכאורה יושבת על האקליפטוס שלה, ואקליפטוס זה עץ עמיד, והיא לא עושה הרבה, היא רק אוכלת עלים, אז היא כאילו לא לכאורה לא מושפעת משינויי האקלים. אבל מסתבר שעלייה בריכוזים של CO2, של פחמן דו-חמצני באוויר, שזה גם מה שגורם לשינויי האקלים, היא משפיעה על הרכב הכימי של עץ האקליפטוס. והעלים של האקליפטוס, שהם מראש לא עלים סימפטיים, כי הם מכילים תרכובות שנקראות תנינים, שמאוד מאוד קשות לעיכול לשאר בעלי החיים, אבל קואלות מותאמות לאכול את העלים האלה. אבל ברגע שהריכוז של התנינים והרכב שלהם טיפה משתנה, אז הם הופכים להיות רעילים לקואלות. והקואלות בעצם נפגעות משינויי האקלים, לא רק מזה שיש יותר שריפות יער שלא עוזרות להם, אלא גם מהשינוי בהרכב הכימי של המזון שלהם. וואו, אז טוב, זה שוב איזשהו שינוי שלא רואה בעיניים.
אני משער שיש באמת אין ספור דוגמאות לכך. זאת אומרת, זו לא רק פגיעה ישירה, וכפי שאמרת, היכחדות מינים שאנחנו מתייחסים לעתים לאחדות האלה כמשהו שהוא טבעי. פה מדובר במצב שהוא לא טבעי, והכל נפגע. זאת אומרת, זה משהו הכל. שתלוי בדבר אחר, צמחים, בעלי חיים וכו'. טוב, הצלחת כמובן לדכא ולצרטט לנו אפוקליפסה מול העיניים. תודה רבה לך, הביולוגית. אין לך זכות אפילו להשיב לאישום הנורא הזה שהשמתי אותך עכשיו.
אני רק אגיד שהערכה היא שעל פני הכדור שלנו חיו מתחילת הזמן שהתחילו חיים על פני הכדור הארץ שלנו חיו כמיליארד מינים. כ-99% מהם כבר נכדו.
וואו.
אז בוא נשמור עליו.
על מה שנשאר. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק בשיטפונות ובאירועים אקלימיים שפקדו אותנו בעבר. נבחן את השפעתם של האירועים הללו על החברה האנושית. שלום לי פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום וברכה.
אולי אפילו נחלץ תובנה מהדרך שבה התמודדו בעבר עם האירועים האלה, למרות שהיום יש לנו הרבה יותר כלים. בוא נדבר על אירועים אקלימיים דרמטיים בעבר.
כן, האמת שבעשר השנים האחרונות מתחילים להסתכל יותר ויותר מכיוון של מה קורה לנו היום, לנסות לראות מה קרה בעבר, והאם אנחנו יכולים להסיק מסקנות לגבי תהליכים. עכשיו, האמת, אפשר ללכת לתקופות מאוד קדומות ולמיתולוגיות קדומות, כאילו סיפור המבול, שכולנו מכירים אותו מהתנך ותיבת נוח, ומופיע במיתולוגיות של לא מעט עמים קדומים במזרח התיכון. הקשר בין בין הסיפור הזה לבין איזושהי מציאות העסיק את החוקרים, ולפני כבר קרוב ל-20 שנה דווקא באו שני גיאולוגים שחקרו את ההיווצרות של הים השחור, הים הענק הזה מצפון לאסיה הקטנה. הם הגיעו למסקנה שבכל גוף המים הענק הזה נוצר לפני כ-8,000 שנה באירוע חד פעמי ומהיר, תהליך גיאולוגי, טקטוני, שקיעה של אזור מסוים מצפון לאסיה הקטנה, וכתוצאה מזה הם הציעו שבמשך זמן יחסית קצר, כמה חודשים, נוצרו מפלים ענקיים באזור של מצרי הבוספורוס, שאנחנו מכירים אותם היום מאיסטנבול למשל, מפלים שהנפח שלהם היה משהו כמו פי 200 ממפלי הניאגרה של היום.
וואו.
מי שמכיר, ובזמן קצר כל האזור הזה כוסה, כולל יישובים קדומים שטבעו, ונוצר הים השחור הענק, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ששטחו פי כמה וכמה משטח מדינת ישראל, ומיד נוצר הקשר, רגע, אולי זה משקף איזושהי מסורת קדומה של המבול התנכי. על זה יש ויכוחים גדולים מאוד, ואני לא כל כך בטוח שבאמת האירוע הזה קרה, ולא כל כך בטוח שהוא באמת משקף את מה שאנחנו מכירים מהסיפורים, אבל בסופו של דבר אירועים בעבר כן יכולים ללמד אותנו. כי אם אנחנו נלך לתקופות לא כל כך רחוקות, יותר קרובות אלינו בהיסטוריה, שמתועדות גם בממצא ארכיאולוגי וגם במקורות היסטוריים, אנחנו יכולים למשל להגיע לתימן לפני כ-1500 שנה, ולאירוע מאוד מאוד קיצוני של פריצה ענקית של מערכת סחרים, סכר מרי, באחד המפעלים הגדולים של שלהי העת העתיקה, שקיים חברה מאוד מפותחת באזור הזה. אנחנו מדברים על שנת 600-650 לספירה, ובשיטפון ענק הסכר הזה נפרץ, באירוע כנראה שקצת אולי מזכיר את האירועים שאנחנו רואים בימינו, למשל בשבוע שעבר מה שקרה באירופה, בגרמניה, וכתוצאה מפריצת הסכר הענק הזה, שאת השרידים שלו אנחנו רואים עד היום, הוא מתועד היטב, זה מבצע הנדסי אדיר של כמעט קילומטר אורך ו-15 מטר גובה, גל מים ענק פרץ את הסכר הזה, הביא להרס של כל המערכות החקלאיות והיישובים שלידו, וכתוצאה מזה האזור כולו ניטש. ויש כאלה שקושרים את האירוע הזה ואירועים דומים באותה תקופה לתהליכים היסטוריים, ליציאה של הערבים מערב, לשינויים באירופה וכולי. ושוב, אנחנו מדברים פה על סביב שנת 570-580 לספירה. כשמסתכלים על אירופה, על למשל על איטליה באותה תקופה, גם שם יש לנו תיעוד, שוב, גם ממקורות היסטוריים, שתיארו אירועים חריגים, וגם מממצא ארכיאולוגי, תיעוד של שיטפונות ושל הצפות. איך אנחנו רואים את זה בארכיאולוגיה? בבת אחת אזורים שלמים מתכסים בשכבה מאוד עבה של סחף, שהיום אנחנו יודעים לתארך אותה, ויודעים להגיד שהשכבה הזאת נוצרה כאירוע חד פעמי. ושוב, כמו שאמרתי, בעשר השנים האחרונות מסתכלים על כמה וכמה תקופות בהיסטוריה האנושית היותר קרובה אלינו, 1500 שנה לפני זמננו, קרוב ל-3,000 שנה, גם כן סדרה של אירועים דומים, ובעזרת ארכיאולוגים, גיאומורפולוגים, גיאולוגים, מנסים להסיק מה קרה אז, ועד כמה זה השפיע על החברה. כמובן שבתקופות האלה אירוע אקלימי קיצוני כזה, גם אם הוא חד פעמי, יכול היה להביא להרס מוחלט של אותו אזור ואותה חברה שבו זה התרחש. כי העמידות של חברות מסוימות לא הייתה מסוגלת לעמוד במין אירוע כזה. היום הדברים שונים, כאשר אירוע כזה פוגע במדינה מפותחת ומתועסת כמו גרמניה, בלגיה, הולנד, כמובן שלוקח זמן וזה עולה כסף, אבל אפשר להתגבר עליו ולצפות לאירוע הבא.
זאת אומרת, כן, כמובן שהיום החוסן הוא רב יותר, משמעותי יותר. מעניין, פעם פשוט אנשים נפגעו וזהו, אתה אומר.
כן, המשמעות הייתה הרבה יותר קטסטרופלית. בשאלת השאלות, מה זה עשה לטווח הארוך? האם סדרה של אירועים כאלה באמת יכולה לגרום לשינוי אקלימי מאוד קיצוני? כשאנחנו מסתכלים על תקופות היסטוריות, אנחנו רואים שהדברים האלה קרו, אבל יש איזה מין מחזור מעגלי שהחברה התאוששה, הדחיפות של האירועים קטנה, והגיעו עוד פעם לתקופה של שקט. צריך רק לזכור שבתקופות שאנחנו מדברים עליהן, אין פליטה מאוד גדולה של גזי חממה שאנחנו מדברים עליהן היום. ההשפעה של האדם על הסביבה פחות רצינית ממה שהיא היום, ולכן המשחק הזה בין החוקרים השונים, שבאים לארכיאולוגים ושואלים בואו ננסה ללמוד ממה שקרה פעם למה שקורה היום, לא תמיד זה ניתן לעשות בצורה ישירה, כי היום הנתונים שונים, השפעת האדם הרבה יותר גדולה, ולכן אנחנו במשחק שהוא קצת אחר ביחס לתקופות הקדומות.
טוב, הדבר היחיד שאני אולי יכול לחלץ ממה שהזכרת זה אולי שנכון לנו לפחות לבנות תיבה ברוח מה שקרה בסיפור נוח, אבל אני מקווה ש...
אולי סוג של תיבה מודרנית, אבל אתה צריך גם לתכנן לאיפה תיסע עם התיבה
הזאת. אוקיי.
ושאלה אחרת.
מעניין.
לא בטוח שיש עליה תשובה.
טוב, תודה לך פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
תודה ולהתראות.
במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב נפתחה הבוקר תערוכה חדשה, מתחמם האקלים, המשבר ואנחנו. תערוכה שממחישה את הבהילות והדחיפות בטיפול במשבר האקלים, תערוכה שכוללת בין השאר 10 תחנות אינטראקטיביות, היא תערוכה מתחלפת ותוצג החל מהבוקר למשך שנה וחצי. אנחנו שמחים לומר שלום לעוצרת המדעית של התערוכה, ג'ודי לקס, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו, שלום שלום.
טוב, ספרי לנו מה צפוי להיות בתערוכה היום.
טוב, זאת תערוכה שאני חייבת לומר שהיא מאוד מאוד מרגשת מבחינתי בזה שהיא נפתחת. גם נפתחת במועד שלא יכולה להיות יותר מתאים עם כל מה שקורה סביבנו בחודש האחרון ומה שצפוי לקרות גם בהמשך. אז התערוכה היא תערוכה באמת שמיועדת לכל המשפחה, גילאים נאמר מגיל קריאה, כיתה ג' ואילך. בתערוכה אנחנו מתעמקים בכמה נושאים. קודם כל, המטרה היא ליישר קו, להעביר את הידע בנושא משבר האקלים, מה זה אומר, מה גורם לו, מי גרם לו ואיך אנחנו יודעים. ובתערוכה יש ממש פעולות אינטראקטיביות שממחישות איך משבר האקלים משפיע על החי, על הצומח, על הקרח, על האוקיינוסים, עלינו. ובסופו של דבר אנחנו לא מסתפקים רק בלספר מהו המשבר, אלא בסוף אנחנו גם פונים לפתרונות ומספרים איך אפשר לפתור את המצב הזה ומה כל אחד מאיתנו יכול.
רגע, תעשי קצת ספוילרים רגע לפני שנדבר על הפתרונות, איך משבר האקלים בו אנחנו עוסקים בתוכנית הזו משפיע, לפחות כפי שזה ניבט אצלכם בתערוכה?
אז המשבר האקלים באמת אנחנו מתייחסים גם לנקודה המקומית, כי זה דבר שהוא נורא חשוב. אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים שמשבר האקלים הוא דבר שקורה באיזה מקום מרוחק, אולי פוגע רק בדובי קוטב ורק רק במקומות אחרים, אבל משבר האקלים נוכח כאן בצורה שהיא הרבה יותר מוחשית, כי אנחנו בעצם מתחמים עם בקצב מוגבר לעומת הממוצע העולמי. אז אנחנו גם מתייחסים הרבה לנקודה המקומית ומה המשמעויות של מה שקורה כאן, אבל אנחנו כן נוגעים בהשפעות שלו, למשל על צמצום הקרח בקוטב הצפוני, ולמה זה בכלל חשוב, למה אנחנו צריכים שיהיה לנו קרח, מה אכפת לנו שהוא מצטמצם ומה זה בעצם גורם. אנחנו מתייחסים ליערות ולבירוע יערות ואיך היערות קשורים לנושא של משבר האקלים, ומה הקשר בין ארוחת הצהריים שאנחנו אוכלים לנושא בירוע יערות. אנחנו מתייחסים לאדם, איפה משבר האקלים פוגש אותנו? האם הופעות של יותר ויותר אלרגיות או העברת מחלות, כמו קדחת הנילוס המערבי שמועברת על ידי יתוש הטיגריס האסיאתי שאנחנו רואים פה, האם זה גם קשור למשבר האקלים? האם זה גם קשור? אז אלה באמת הדברים שאנחנו נוגעים בהם.
אוקיי, סקרנת מאוד. בואי נדבר. הזכרת את הפתרונות, איך הם ניבטים אצלכם בתערוכה? וקצת נעשה שוב כמה ספוילרים, אני משער שיש הרבה מעבר למה שנדבר בשיחה הזאת.
כן, אז הפתרונות באמת, המטרה שלנו היא לא רק ללמד מה קורה ומהו המשבר, אלא לתת את התחושה החשובה של מסוגלות, שיש מה לעשות וחייבים לפעול עכשיו. ואנחנו מתרכזים בעצם בשש קטגוריות של פתרונות, אורח חיים, פסולת, מזון, תחבורה, אנרגיה וקהילה, ומה הם הצעדים שכל אחד מאיתם יכול לעשות ממש ברגע שהוא יוצא מהתערוכה, איפה הוא יכול להשפיע, מה הוא יכול לשנות, אילו החלטות הוא יכול לקחת, על מנת להביא למצב טוב יותר בנושא.
עכשיו, אתם לא חוששים שתערוכה כזו תגרום לאנשים לאיזושהי תחושה של נזיפה באורח החיים שלהם? איך גורמים לאנשים כן להיפתח לרעיון ולמחשבה הזו שכן אנחנו רוצים לתקן, לשנות וכו', מבלי שהם ירגישו ננזפים או מוטפים?
שאלה מצוינת, האמת היא של איך לפנות לקהל בנושא הזה היא שאלה שעסקנו בה לא מעט, כי המטרה שלנו היא לא להפחיד, הפחד הוא משתק וזה כמובן לא דבר שהוא מועיל. הכוונה היא קודם כל רגע ללמד על הנושא ולהבין איך הגענו עד הלום, מה בעצם קרה במהלך 200 השנים האחרונות שיצר את המצב הזה. אין כאן נזיפה, אבל בהחלט אורך החיים שלנו, ובוודאי בישראל כאן רמת החיים היא גבוהה, הוא כזה שאנחנו נמצאים במצב של צריכה שהיא בהחלט מוגברת. אנחנו, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אנחנו מקום רביעי בעולם בצריכת בקר למשל, ומקום ראשון בעולם בצריכת עוף, ויש לזה משמעויות. כי גידול של בקר הוא לא רק שאנחנו מפנים יערות על מנת לגדל את הבקר הזה, אלא שבקר בעצמו פולט הרבה מאוד מתאן, שהוא גז חממה מאוד מאוד עוצמתי, ובעצם אם אנחנו בוחרים בארוחת הצהריים שלנו לאכול במקום בקר עוף, אנחנו כבר מקטינים פי 10 את טביעת הרגל הפחמנית של אותה ארוחה בלבד. אז יש משמעות למה אנחנו בוחרים לאכול, ולכן יש לנו כאן כוח מאוד מאוד עצום להשפיע לחיוב על המצב.
תשמעי, את משכנעת את המשוכנעים, אבל אני משער שאתם כן מעבירים את מי שיגיע לתערוכה הזו איזושהי חוויה שהיא מעבר באמת לשיחות האלה, שהרבה פעמים נשמעות סוג של לופ כזה, אנחנו מדברים על אותם דברים כמובן, אבל זה כמובן לא משנה את העובדה שמדובר בדברים מאוד מאוד חשובים, אז הנה, אתם גם תרמתם את התרומה שלכם, את התערוכה שנותרת כמו שהיא במשך שנה וחצי, נכון? מהבוקר.
במשך שנה וחצי, בהחלט, זו שנה שיש הרבה מאוד זמן לבוא לראות אותה, אבל אנחנו צריכים לפעול היום, אז מבחינתי כדאי שיבואו לראות אותה כמה שיותר מהר, כדי להתגייס לנושא. והאמת שלאחרונה אנחנו רואים רוחות של שינוי, אנחנו גם רואים הרבה סופות ואירועי קיצון, אבל אנחנו רואים רוחות של שינוי, ואני מאוד מקווה שיחד עם התערוכה הזו, אנחנו פנינו לתקופה שהיא תקופה של שינוי, כי אנחנו חייבים באמת להתגייס לעניין. יש לנו פחות מעשור להוריד ב-50% את פליטות גזי החממה, וזה תפקיד כולנו לדעת מה המצב ולהיערך אליו.
אז הנה התערוכה, מתחמם האקלים המשבר, ואנחנו במוזיאון הטבע השם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב. תודה לך, האוצרת המדעית של התערוכה, ג'ודי לקס ממוזיאון הטבע, על שם שטיינרד, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לכם.
ועד כאן שלושה שיודעים ספשייל משבר האקלים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. שיברו על עצמכם מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.